ערב טוב לכולם, מקווה שנהניתם בפורים אתמול. היום נדבר בכל מיני עניינים של מוסר. הגמרא במסכת ברכות עמוד י"ב אומרת ככה: כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש נקרא חוטא. היינו חושבים, יש בתורה תרי"ג מצוות, 248 מצוות עשה, 365 איסורים יש בתורה. לא מצאנו באף אחד מה-365 איסורים האלה שכתוב שאם אתה לא מתפלל על חבר שלך, אז עברת על אחד מ-365. התשובה היא לא נכון. זה סניף בחלק מהעבירות שבתורה, או בחלק מהמצוות עשה, יש חיוב להתפלל על חברך. מי יודע איזה מצווה בתורה מחייבת אותנו להתפלל על חברים שלנו בזמן שהם בצרה או שהם מחלה וכו'. איפה זה כתוב בתורה? שעכשיו אומרים לך, יש איזה יהודי בצרה, יש לו משפט מחר, וקוראים בשבילו תהילים, שאתה לא פטור מזה. איפה כתוב את זה בתורה?
שאומרים, אל תעשה לך,
לך. זה נכון, אבל זה יוצא מתוך סניף. אמרתי, יש כזה דבר, יש מצווה, זה נקרא אב, כמו יש אב ותולדה, כן? אבות מלאכה, יש תולדות, תודה רבה, במסכת שבת. אז מה זה אב ותולדה? שיש תולדות שנולדים מתוך האב. למשל, בתורה כתוב, ואהבת לרעך כמוך. זה לבד כולל בתוכו אלפי מצבים. מן דשנא עליך, אל תעשה לחברך, זה יוצא מתוך ואהבת לרעך כמוך. שהגמרא אומרת, שמה זה ואהבת לרעך כמוך? אפשר שבן אדם יאהב את חברו בדיוק כמו שהוא אוהב את עצמו? 100%, לעולם לא היה כזה דבר. אדם אוהב את עצמו יותר מאדם זר. אדם אוהב את הבן שלו יותר מיהודי שהוא בן של חברו. אוהב גם את בן של חברו, חלילה הוא לא מאחל לו רע, ואם יקרה לו חס ושלום משהו, אז הוא יצטער מאוד, כל זה טוב ויפה. אבל להגיד שהוא אוהב את הבן של השכן, כמו שהוא אוהב את הבן שלו, זה לא רק גוזמה, זה אפילו גובל בטיפשות. למה? כי זה לא דרך הטבע, זה לא הטבע. הטבע הוא שאדם אוהב את בניו. אפילו אצל הבעלי חיים, רואים שאיזה צבי קטן שנולד, איזה עופר, האימא שלו מוסרת נפש כדי שהאריה לא יטרוף אותו. היא הולכת ממש לתוך הלוע של האריה כדי שהקטנצ'י כזה יברח. רואים מה החיות בטבע מוכנים לעשות של הילדים שרק נולדו להם, העוברים, כן? מה רואים מפה? זה טבע שהבורא שם בתוך העולם, שהאימא מרחמת על בניה, שהיונה מרחמת על גוזליה, זה טבע העולם. אבל בכל מקרה, אז מה זה באמת ואהבת לרעך כמוך? הפירוש של זה, לפי הגמרא, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. אתה לא אוהב שצוחקים עליך, אל תצחק על אחרים. אתה לא אוהב שמלכלכים לך את הבגדים, אל תלכלך לאחרים. אתה לא אוהב שמדברים עליך לשון הרע, אל תדבר על אחרים. אתה לא אוהב שגונבים ממך, אל תגנוב מאחרים. למרות שפה זה כבר עבירה אחרת, שלא תגנוב, לא תגזול, כן? בכל אופן, זה מה שזה נקרא, ואהבת לרעך כמוך. אבל פה יש עכשיו יהודי בצרה. אז אומרת הגמרא, שימו לב, אני עומד להגיד לכם משהו שהוא ממש מדהים, ממש מדהים. עד עכשיו מדובר על יהודי רגיל, מה שנקרא האנשים הסטנדרט, הפשוטים, כמונו. כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש, נקרא חוטא. ואם תלמיד חכם הוא, צריך שיחלה עצמו עליו. מי הבין?
שהוא יקבל את זה ולא תמיד חכם.
או, כמעט ודייקת. אם עכשיו אותו אחד שצריכים להתפלל עליו זה איזה רב גדול או איזה אברך חשוב שיודע הרבה תורה, לא רק שצריכים להתפלל עליו, צריכים להביא את עצמנו למצב שמרוב שהתפללנו ובכינו וצעקנו עבורו, נהיינו בעצמנו חולים. זה החיוב, שומעים? על יהודי רגיל, אתה מתפלל עליו, אפילו יורד לך קצת דמעות, אתה משתדל הרבה, אז זה בסדר. קיימת את החיוב שלך, מדין של ואהבת לרעך כמוך, ועוד כמה דינים. אבל אם זה תלמיד חכם, אתה צריך יום ולילה להתפלל ולצוק להשם, עד שכבר אין לך קול, עד שכבר הריסים שלך נשרו. איך כתוב עליה? מרוב שהיא בכתה שהיא לא תיפול בידיים של עשיו, כי היא הייתה מיועדת לעשיו, רחל ליעקב, לאה לעשיו. כתוב בתורה, עיני לאה רכות. הגמרא שואלת, מה זה עיני הרכות? מה, יש עיניים רכות ועיניים קשות? אלא אומרת הגמרא, עיני הרכות, משמע ריסיה נשרו מרוב בכי. שמרוב שבוכים, בסוף השערות נופלות. אז מה, על מה היא בכתה כל כך? שעשיו לא ייפול בידיה. יש כאן שאלה באמת, איך באמת הבכי שלה השפיע? הרי הגמרא אומרת במסכת סוטה עמוד ב', הגמרא אומרת ש-40 יום לפני היווצרות הוולד עומד מלאך לפני הקדוש ברוך הוא, ובסוף בגמרא כתוב משמע שגוזרים לו לאדם מי יהיה זיווגו, בת פלוני לבן פלוני, עוד לפני שבאת לעולם, לפני שנהפכת לבן אדם. ההורים שלך היום היו ביחד, בעוד 40 יום בבטן של האמא יהיה עובר מושלם, נכנסת בו נשמה ביום ה-40, הוא נהפך לאדם בשר ודם. עד 40 יום זה עדיין אין נשמה, אין חיות, זה רק מתהווה לגוף, גוף בגודל של מטבע קטן. אבל אחרי 40 יום נכנסת בו הנשמה, והוא נהפך לאדם לכל דבר, יש לו דופק, יש לו חוש הטעם, יש לו מערכת עצבים מושלמת, אם תדקור אותו הוא כבר מרגיש, ולא רק זה, גם המוח שלו מבין, למשל אם תדקור אותו כמה פעמים, אחרי 4-5 פעמים, בפעם החמישית הוא כבר יזוז לפני שתדקור אותו, זאת אומרת הוא כבר מבין, הוא כבר יודע לשחזר שהסכנה מתקרבת, בן אדם לכל דבר, רק מה? איש קטן, קטנצ'יק, אבל אין בתורה הבדל בין לרצוח איש 2 מטר גודל, או איש הוא 60 סנטימטר גודל, או איש הוא בגודל של 4 סנטימטר, זה לא משנה, איש זה איש, יש בו נשמה, יש בו חיות, יש בו חיים, הוא מרגיש, יש בו תחושות, הוא תואם, הוא יונק, הוא מוצץ ממי השפיר את האוכל שלו מאמא שלו, יש לו מערכת עצבים גמורה, יש בו דופק, אי אפשר להרוג אותו. לכן רואים פה דבר מעניין, אם כבר הכריזו מלפני שבאת לעולם מי השידוך שלך, מה יעזור ללאה אם היא תבכה 1,000 שנה? הרי זה דבר שהוכרז כבר, גמרנו. באת לעולם, הבן זוג שלך הדביק, איך אומרים? איך במזוודות, באיירפורט, אתה נותן מזוודה, מדביקים אחד על המזוודה ואחד על הדרכון. זה הולך ביחד, זה גמרנו, זה לא בידך כבר. המזוודה שתגיע לארץ, היא הולכת ביחד עם המדבקה הזאת שיש לך. כן, עכשיו, אתה הולך לאיזה מדינה מסוימת, הם יודעים, אותו דבר זה יורד במדינה הזאת, כן? עכשיו תגיד שתפקה, תפקה, תפקה, גמרנו, זה נעשה כבר, מה? עשיו שלך. אלא מה רואים מכאן? שאף על פי שיש דברים בעולם שהקדוש ברוך הוא גוזר אותם, תפילה עם דמעות, תפילה עם דמעות, קוראים שערי שמיים, לא סתם. הגמרא אומרת שערי דימה לא ננעלו, אפילו גזרה סגורה אפשר לבטל. שומעים? אפילו האדם נגזר עליו להיות עני, הוא בוכה, בוכה, צועק, מתפלל, זה משפר לו את מצבו הכלכלי. האדם יש עליו מחלה מסוימת, הוא קורא עולמות, הוא יכול לשנות את הגזרה. וגם על השידוך. לכן הגמרא אומרת, לא מתארסים בחול המועד, לא מערבבים שמחה עם שמחה. חול המועד זה זמן לשמוח עכשיו מהחג, מה אתה עכשיו עושה מסיבה בתוך מסיבה? אלא אם כן, הגמרא אומרת, מסקנה, מותר להרס אישה בחול המועד. למה? שמה יבוא אחר ויקדימנה, ויקדימנו ברחמים. מה זאת אומרת? הרי הרחל הזאת הוכרזה לאיזה יעקב אחד. עכשיו מה אומרים? תארס אותה מהר עכשיו, אל תחכה אחרי החג. תארס אותה היום. למה? אולי תחכה שבוע, מישהו יגנוב לך אותה. איך יגנוב לך אותה? הרי זה כבר בא עם חותמת. ביום שהיא באה לעולם, יש לה חותמת עליה כבר, שהיא שייכת לך, ליעקב. אתה כבר בעולם, אתה באת לעולם, שמו עליך חותמת רחל. היא באה לעולם, שמו עליה חותמת יעקב. מה יעזור עכשיו? 1,000 פעמים יתלפן לה, ישלח לה שטחנים, לא יעזור כלום, אפילו תצא איתו לדייט. היא כבר שייכת לך, הנשמה שלה קשורה בשלך, מה עכשיו אכפת לנו? חול המועד או לחכות עוד שבוע? תשובה, רואים מכאן שתפילה יכולה לשנות גזרות חתומות וסגורות. לא פלא, זה לא דבר פשוט. זה מה שכתוב בגמרא, ישראל מעל המזל, אבל ישראל, אמנם יש מזל בעולם, ואנחנו נולדים לפי מזלות, אבל ישראל מעל המזל. מה הפירוש מעל המזל? שבמעשים טובים, או בצדקה, או בכל מיני דברים מסוימים, אנחנו יכולים לשנות את מה שנגזר לנו מבחינת המזלות, הכוכבים וכו'. טוב, נתקדם הלאה.
יש לי שאלה.
כן.
לא יותר נכון להגיד, אנחנו מעל הטבע? שמעתי את זה, מישהו אמר את זה פעם?
טבע ומזל זה אותו דבר, כי הם קשורים אחד בשני.
אוקיי.
הטבע מנוהל בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב שי' ב' מזלות בראתי ברקיע, זה מה שאנחנו קוראים הורוסקופ. ששנה שלמה, כל שנה זה, כל חודש זה 30 מעלות. כדור הארץ הולך סביב השמש, כל שנה הוא גומר סיבוב שלם. סיבוב בגיאומטריה זה 360 מעלות. זאת אומרת, כל חודש עוברים 30 מעלות. 30 כפול 12, 360 מעלות, כן? זה גם יוצא 365 ימים, זאת אומרת, זה יוצא גם 30, 31 יום, כן? יש כמה ימים מיותרים. אז זה סיבוב שלם. עכשיו, אם אתה נולדת בין 12 ל-1, נגיד שזה מזל תלה, בין 1 ל-2, זה מזל שור. וכן על זה הדרך. שהמזלות האלה, אני לא מדבר עכשיו על מה שכותבים בעיתונים, כל מיני תכונות וכל מיני שטויות שכותבים. זה איך אומרים, בוא במייסס גדול.
מה זה מאדים רבנו?
מאדים זה מרס. זה כוכב מאדים זה תקופת ניסן.
טוב.
ואומרים מי שמאדים יש לו תכונה לשפוך דם, אז אם הוא, או שהוא יהיה רוצח או שהוא יהיה מועל, או שהוא יהיה רופא שעושה ניתוחים, זאת אומרת הוא מתעסק עם דם.
אבל זה כן תכונות
הזה. מה?
אבל זה כן תכונות הזה.
כל תכונה רעה יכולים להשתמש בה לטובה, מה? אם אדם עכשיו שוחט בהמה, זה לא נקרא רצח, שוחט לפי התורה, ואנשים אוכלים בשר כשר בחג. אז התכונת הרציחה שבו, הוא ניתב אותה לדבר חיובי. ואם לא, אז הוא יהיה רוצח באמת. כן, יעשה כל מיני דברים שאסור לעשות. בכל אופן, נחזור לעניין, אז מה שאנחנו אומרים, ישראל מעל המזל, אף על פי שנולדת במזל של עניות, בתפילות ובמעשים טובים, אתה יכול לשפר את מצבך, מה שאצל גוי אי אפשר. כי אצל גויים, הם הולכים לפי המזלות, לא יעזור להם כלום. אף על פי שגם לגויים יש מצוות ועבירות, אבל הגמרא לא אמרה שבני האדם הם מעל המזל. הגמרא אמרה ישראל מעל המזל. זאת אומרת, יש דברים שהגמרא אומרת בני אדם, משמע יהודים וגויים. ויש דברים שהגמרא דווקא אומרת ישראל. ישראל דווקא, כן? כמו למשל שמירת שבת. זה רק יהודים. אסור לגויים לשמור שבת. גוי רוצה להניח תפילין, יכול. רוצה שתהיה לו מזוזה, יכול. רוצה ללכת עם כיפה, יכול. רוצה לשים ציצית, יכול. רוצה לאכול כשר, יכול. אבל הוא רוצה לשמור שבת, אסור לו. אסור לו. מה אם יקרה הוא משמר שבת? הוא יכול להיות שהוא יענש קשות. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין עמוד נ"ח, גוי ששבת, כוונה שומר שבת, חייב מיתה. הוא מתחייב במוות. אם השם יעביר את זה הלכה למעשה, ברוב המקרים השם לא מעניש בדור הזה, כי אנשים הם ברמה אפס. אז מה אתה כבר רוצה מאיזה גוי שסך הכל ניסה לעשות מצווה, הוא לא מכיר את חז"ל, את הגמרא, הוא ניסה לשמור שבת, אז השם לא עושה לו כלום. אבל מעיקר הדין נאמר גוי שהזהירו אותו, אומרים, אסור לך לשמור שבת, תיזהר, זה מתנה שהשם נתן לעם ישראל, והוא דווקא עושה, רוצה לשמור, אז הוא ממש מתחייב בנפשו. לי היה פעם מקרה שהייתי נותן הרצאות בברוקלין, אצל אחד בשם צורי קורנפלד. אני אגיד לכם בכוונה שמות שאתם יכולים לברר את זה. לא יודע אם הוא עדיין חי באמריקה, המעשה הזה שאני מספר לכם היה לפני 15 שנה בערך. והייתה שם איזה אחת שחורה, אמריקאית שחורה, ולא יהודיה, ואני מגיע לתת שיעור, ואני רואה שיש קרוב הקהל ישראלים שם, ואני עומד לתת גם שיעור בעברית, ואני רואה איזה גויה שחורה שם. אז אני אמרתי לבעל הבית, מה, אתה לא יודע שאסור להזמין ללמוד תורה, כי כתוב שני דברים בגמרא, שאסור לגויים לשמור שבת ואסור להם ללמוד תורה. באמת הדיוק הוא שאסור להם ללמוד תורה ששייכת דווקא לעם ישראל. התורה זה דבר רחבה מן הים, סיפור בריאת העולם, זה לא דבר ספציפי לעם ישראל, זה לכל האנושות. כל האנושות צריכה לדעת שהשם ברא את העולם בשישה ימים, מותר לגוי ללמוד את זה. שבע מצוות בני נוח, מותר לגוי ללמוד את זה. מידות, לא להיות גאפתן, לא להיות כעסן, לא להיות קמצן, לא להיות, אני יודע מה, אדם עם מידות רעות, זה מותר גם לגויים ללמוד, אין בזה איסור. להתלבש צנוע, זה מותר גם לגויים, זה דברים שהשם אוהב. אבל דברים ספציפיים ליהודים בלבד, כגון הלכות נידה, הלכות ברכות, הלכות שבת, קידוש הלבנה, ראש חודש, אלה דברים שרק של יהודים, אסור לגויים ללמוד. בכל אופן, כמו שהסברתי לכם, אני מגיע למקום ואני רואה שיש שם גויה, ואני אומר לבעל הבית, מה? הוא אומר לי, תשמע, זה לא בידי, היא כל הזמן באה לשיעורים פה, מזמינים כל מיני מרצים והיא באה. אמרתי לו, כן, אבל מה הייתה? אני מדבר, אומר לי, היא יודעת תורה לא פחות ממך, אומר לי, היא כל היום לומדת תורה, אפילו עברית היא יודעת. עכשיו אני, לפני 15 שנה לא היה לי את הניסיון חיים שיש לי היום, בכל זאת הייתי רק אולי 4 שנים מרצה, ולא היה כל כך הרבה זמן מספיק, לא התנסיתי בהרבה מצבים כאלה. היום אין הרצאה שלי שלא באים גויים, אבל אז עוד היה, אז עוד לפני האימות שהיה לי מקומר, אז לא הייתי מפורסם אצל הגויים. זה במקרה, זאת היא אחת שהיא מקורבת לבעלי הבית, אז היא באה. היום כבר אתה לא יכול לשלוט בזה, אתה הולך למקום, באים, האמא, הייתי בטקסס, באו לי איזה 20 גויים שם, ביוסטון. הם רואים בסקג'ואל אצלי בוובסייט, הם באים, הנה עכשיו הייתי פה אצל רבי בלום, באו כמה גויים, גויה אחת עכשיו ביקשה, היא כבר אמרה שהיא ביקשה להתגייר כבר, הייתה בבית דין היום, מההרצאות שהיא שומעת באינטרנט. קיצור, אז אני אמרתי לגויה הזאת, תשמעי, תראי, אני יודע שכתוב בתורה שאסור ללמד גויים תורה, אז אני מרגיש שאני חייב להגיד לך את זה, אני לא רוצה שיקרה לך משהו. אז היא חייכה כזה, לא רוצה להגיד בגיחוך, אבל כאילו, מה גילית לי את אמריקה? אתה באמת מלומדת. היא אומרת לי, אל תדאג, זה בסדר, אני בכלל רוצה להתגייר, וזה. אמרתי, טוב, אחרי שתתגיירי את מוזנת, אבל לא, מה, תדאג. קיצור, אני את שלי אמרתי לה. למחרת מטלפן לי הבן אדם, אומר לי, אל תשאל. אומר לי, אתה זוכר את הגויה מאתמול? היא קיבלה היום שיתוק בצד שמאל של הגוף. בחורה צעירה, לא הייתה בת 30 אפילו. קיבלה שיתוק למחורת. אני לא יודע מה קרה איתה בסוף. אם היא התאוששה, אם זה היה זמני, או היה לכל החיים, השם ירחם. אבל אני רק יודע שלמחורת, זה קצת קשה להגיד שזה צירוף מקרים, כן? למחורת קרה לה כזה דבר. אם זה בגלל זה או לא, זה רק השם יודע. אבל זה קצת נראה לי יותר מדי ברור שזה לא מקרה, כן? בכל מקרה, מה אנחנו רואים? זה לא צחוק, התורה זה מתנה. זה לא, אי אפשר לקחת את זה כמובן מאליו, כן? זה לא היסטוריה. היסטוריה, כל אחד יכול ללמוד איזה היסטוריה שהוא רוצה. אתה רוצה ללמוד את ההיסטוריה של המונגולים, תלמד. מה, אף אחד לא יעצור אותך. ערבי רוצה ללמוד היסטוריה של יהודים, יש לו בזה בעיה? שילמד. אלא מה הנקודה? תורה זה כבר משהו אחר, זה כבר ספר של הקדוש ברוך הוא, זה מחמד עיניו, זה, איך אומרים, המתנה הגדולה שהשם נתן. איך אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? שני מתנות הוא נתן לנו, התורה והשבת. על שבת נאמר, מתנה יש לי בבית גנזי, מקום שגונזים את האוצרות, ברצוני ליתנה להם, לעם ישראל, לך ועודים. ככה הקדוש ברוך הוא אמר למשה. מה זה היה? שבת. זה ניתן לעם ישראל לפני מתן תורה. מתי? אנחנו קיבלנו את התורה בשבת השביעית מיציאת מצרים. זאת אומרת, מתן תורה היה בשבת, זין בניסן, ואב בניסן, זין בניסן. וזה היה חג שבועות, זה היה בשבת. 5 שבועות לפני מתן תורה התחייבנו על שמירת שבת כבר. זאת אומרת, השבת השנייה מיציאת מצרים, שבועיים אחרי שכבר היינו במדבר, שמרנו את השבת הראשונה. סליחה, השבת השנייה זו הייתה השבת שצלופחת חילל. זאת אומרת, שבת ראשונה שמרנו, מיד שבוע אחרי יציאת מצרים, ובשבת השנייה זה השבת שצלופחת חילל, ואז הגמרא אומרת, אלמלא שמרו בני ישראל 2 שבתות, היו נגאלים מיד. לא היה קורה מצב כזה שיקרה מה שקרה. עוד שבת היו מחזיקים מעמד. אבל צלופחד חילל את השבת השנייה, וכך קרה שמעולם לא קרה, ככה זה נראה, שכל עם ישראל שמרו שתי שבתות רצוף. כי הגמרא אומרת, משמע מלשון הגמרא, שאם היו שומרים שני שבתו, כבר היינו נגלים. לא היה את כל הסבל שיש בעולם, כל התיקון, כל המלחמות עם הגויים, כל הגלויות וכו'. כן? האמת צריך עיון על זה. עכשיו שאני אומר את זה, פתאום בא לי מחשבה, מה באמת קרה ב-40 שנה הבאות? הרי צלופחד הוציא אותו להורג. הקדוש ברוך הוא אמר למשה להוציא אותו להורג, אף על פי שהוא חילל שבת למען יראו ויראו. הוא ידע שיהרגו אותו, אבל הוא עשה את זה בשביל שכולם יראו מה העונש של מחלל שבת בעיני השם. שהשם אמר אסור שישאר רגע אחד חי. הוא ממש הקריב את חייו. אף על פי כן השם אמר למשה, תהרוג אותו וכו'. אז עכשיו שהרגו אותו, נו, היו עוד 40 שנה במדבר, אז מה, באותם 40 שנה גם כן לא כולם שמרו שבת? לא יודע, צריך עיון. אולי הגמרא אומרת, מימי הגמרא והלאה, מהיום והלאה, שאם ישמרו שני שבתות, מיד ניגאל. לא יודע, צריך עיון בזה. טוב, נתקדם הלאה. הגמרא אומרת ככה, אמר רב חיסגה, רב חיסדה, כל המנבל את פיו, שזה מאוד מאוד מצוי היום, מעמיקים לו גיהנום. אם היה לו גיהנום ברמה מסוימת, כך וכך שנים, מיד מיד החמיר את מצבו. למה? כי הגמרא עוד אומרת שמי שלמד תורה 70 שנה, 70 שנה התקדש מיום ליום, כמו כדור שלג, הקדושה שלו עולה ועולה. אם היה איזה פרמטר כזה, משהו שמודד, כל יום עולה, הקדושה שלו עולה עוד, 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 בנה לעצמו קדושה של מלאך. בסוף מישהו יצבן אותו, יתפרץ באיזה כללה, המראה אומרת, 70 שנה של הקדושה של התורה, הוא מאבד ברגע. מכללה אחת שהוא כילל, שומעים? כללה אחת כילל איזה בן אדם, משהו, איזה מילת גסה, אמר משהו כזה, מה קרה מיד? לא חלילה שהוא איבד את ה-70 שנה לימוד תורה, מה שכבר שלך שלך, גמרנו, זה כבר בעולם הבא מחכה לך. הקדושה שבנית עליך, המצוות, המיליארדים של המצוות, יש לך אותם. אי אפשר לגלל לך את הידע ואת מה שלמדת. אבל הקדושה שבנית עליך, כמו אדם למד כל היום תורה, גמרא, עיון, הראש שלו, יוצא לו אשן מהאוזניים, מרוב שהוא עמל היום בתורה. יוצא לרחוב, אני יודע, ברוקלין, קווינס, בזמן הקיץ, בחורות ערומות, מסתובבות ככה, דקה, שניים, הוא מסתכל עליהם, כל הקדושה שהוא הרגיש כמו מלאך, ברגע אחד הכל יורד. מעשים יום יום. שאלו בחורי ישיבה שנפלו באבון הזה, איך הם מיד אומרים לך, יצאתי כמו אריה מהישיבה, אם היית אומר לי עכשיו להתאבד למען השם, לא הייתי חושב פעמיים. 2-3 דקות ברחוב, ירדתי לאפס חזרה. למה? והפגם שפוגם בנשמה היא מורידה את כל הקדושה, כן? או שאדם עכשיו יתעלה, 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 פאק, ברגע של חולשה אכל חזיר. לקח לו מיד את כל הקדושה. לא לקח לו את המצוות שעשה. המצוות הן שלך, גמרנו. יש רק דרך אחת להפסיד את המצוות. אם אתה אומר, אני מצטער ששמרתי את המצוות, חבל, היה עדיף שאני אשאר חילוני, אז היה עדיף שאני לא אשמור את זה, מה הועיל לי כל המצוות? אז הפסדת את הכל, לא עלינו. זה טיפשות נוראית זאת. אבל מה שאתה לא מתחרט, כבר שלך, גמרנו. ואין עבירה מחבה מצווה. למשל, יש כאלה שואלים אותי, תראה, מה אני אשים ציצית? אני לא יכול ללכת עם כיפה איפה שאני עובד. אני עובד עם גויים, חלק אנטישמים, אני לא יכול ללכת שם עם כיפה, אז מה, אני אלך עם ציצית בלי כיפה? מה הם חושבים? שכיוון שבזמן שאני לא הולך עם כל המדים, אז כבר מה זה שווה? חצי מהמדים, זה לא שווה, האמת זה אין קשר. כיפה זה מצווה אחת וציצית זה מצווה אחרת. אם אתה לא עושה מצווה א', זאת אומרת שאתה פטור ממצווה ב', אתה מחויב במצווה ב'. מתי המצווה מחבת העבירה, הכוונה מבטלת אותה, שאתה נכנס במצב שאתה עושה מצווה הבאה בעבירה? למשל, התורה אומרת שאתה צריך לקנות ארבעת המינים, והתורה אומרת, קחו לכם. הגמרא מסבירה לכם, הכוונה משלכם, מהכסף שלך, לא בהשאלה. אתה צריך לקנות ארבעת המינים, אתרוג, לולב, הדס וערבה. עכשיו, אם אתה גנבת כסף מחברך, גנבת 100 דולר, מהכיס שלו, והלכת קנית ארבעת המינים. עכשיו, באין זמן שאתה מנענע את הלולב, אין לך שום מצווה, כלום. למה? כי בזמן של הנענוע, זה גנוב בידיך. יש לך חיוב להשיב את זה לבעל הבית, כן? והשיב את הגזלה, כתוב. אז ברגע שאתה, הרי אתה חייב, כל עוד לא שילמת את $100 האלה, הדבר הזה גנוב בעיניך. אז אתה, או שגנבת את ארבעת המינים מהחנות, זה גנוב, והתורה אמרה לכם דווקא משלך, וזה לא שלך, זאת אומרת, בזמן שאתה עושה את המצווה, באותה שנייה יש לך עבירה, כמו שהגמרא אומרת, באי עדנה, באותו רגע יש לך עבירה שהורסת את המצווה. או למשל, אישה רצתה לשים פאה, לחסות את הראש, עד עכשיו לא כיסתה את הראש, בעלה תשובה חדשה, התירו לה פאה. אמרו, אוקיי, תתחיל עם פאה עד שנראה מה יהיה, לפחות שלא תלכי בראש גלוי. הלכה קנתה פאה מהודו. Made in India. מה הבעיה לקנות פאה מהונדו? כל ההודיות מגלחות את הראש שלהם ומביאות את השערות לאלילים, לפסלים שיש להם, כי הם עניים מאוד, אין להם כסף לתת. אז הם מקריבים את השערות שלהם. זה הדבר היחיד שהם יכולים להרשות לעצמם, אין להם כסף. מה עושים עם כל השערות שמצטברות שם? שולחים את זה לכל מיני מעצבים שעושים פאות באיטליה או בארצות הברית, והם עושים מזה פאות. רק מה הבעיה? זה נקרא תקרובת של עבודה זרה. כל דבר שיקריבו לאליל, מיד יש בו טומאה וכללה. אי אפשר להשתמש בו לכלום. אסור ליהנות ממנו. ברגע שהאישה הזאת שמה את הפאה כביכול עושה מצווה, באותה שנייה היא משתמשת בתקרובת של עבודה זרה. מצד אחד עושה מצווה, מצד שני באותה מצווה עושה עבירה חמורה. זה רק דוגמאות שהעבירה והמצווה מתנקשות זו בזו. אבל ברגע שיש לך תלית ותפילין, תלית ותפילין לא מתנקשות זו בזו. ציצית זה מתחת לבגדים, תלית קטן. כיפה אין לך. אז מה, אז הנה, יש לך מצווה מהתורה כל שנייה. ולא יגידו לך, מה זה שווה? אתה הולך עם ציצית בלי כיפה. לא. על הציצית ייתנו לך שכר, ועל הכיפה ייתנו לך עונש. ואפילו ששניהם היו כל שנייה באותו רגע, כן? באותה שנייה נתנו לך פרס על הציצית, באותה שנייה תקבל סתירה על זה שאין לך כיפה. אבל זה לא סותר זה את זה, כן? יש הרבה דוגמאות כאלה. טוב, נתקדם הלאה.
שמעתי הרבה אנשים שיש להם ציצית, אבל בלי כיפה. לא הולכים כיפה.
זה
חסידות
כיפה.
כאילו,
האמנתי הכיפה. בסדר, זה בדיוק מה שאמרנו. יש כזה דבר, כן.
מה אתה חושב על זה?
יש מצבים בחיים שמותר להוריד את הכיפה. למשל, אם אתה נכנס למקום של סכנה. כשאני הייתי באיסטנבול, אמרו לי, אי אפשר ללכת פה עם כיפה. אז הלכתי עם כובע כזה של האיטלקים, ברט. כי אני לא אלך עם כובע שחור, הם יודעים, זה מסוכן שם. במיוחד שהם כל האונייה, זה היה בזמן מאוד עדין שם. הלכתי עם כובע כזה, אי אפשר לדעת של מי הכובע הזה, יהודי או גויים. כן? יש מצבים שאין ברירה. אז מה עושים? מי שלא יכול כרגע לשים כיפה מסיבות כלשהם, או שזה מסוכן, או שיפטרו אותו מעבודה, או שהוא בבית משפט של גויים, חייבים להוריד את זה, כל מיני דברים כאלו, אז ישים כובע. כובע, לפחות כובע אחר, לא משנה, זה כובע, שיהיה לו לפחות כיסוי ראש. כן, זה הגמרא אומרת, אסור ללכת 400 ללא כיסוי ראש. לא כתוב ללא כיפה, ללא כיסוי ראש. כל סוג של כיסוי הראש. מצידי תשים כפייה. תשים כפייה, זה כיסוי ראש. תשים את הטלית על הראש, זה כיסוי ראש. תשים סמיכה על הראש, זה כיסוי ראש. תשים את השרוול ככה ותלך כל היום ברחוב ככה. גם זה כיסוי ראש. העיקר שהיה לך כיסוי ראש. טוב, נתקדם הלאה. הגמרא אומרת, כל מי שאפשר למחות בידו, אנחנו במסכת שבת, עמוד נון דלת, הגמרא אומרת, כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו, ולא מיכה, אדם אשתו מתלבשת לא צנוע, עומדת לצאת מהבית והוא שותק. הבן שלו עומד לצאת לבוש כמו איזה מאפיונר איטלקי, ואבא שלו לא אומר שום דבר. הבת שלו עומדת לצאת עם חצאית מיני ועקבים בגודל של מגדלי התאומים, ואבא יושב ושותק. יכול למחות, זאת אומרת, הוא צריך, חייב למחות באנשי ביתו, ולא מיכה, לא מוחה, שותק. הוא לא עושה עבירות, צדיק הוא, לך לישיבה עוד מעט. אבל לא אומר להם מה אסור וזה, לא רוצה ויכוחים, לא רוצה צעקות, עזבו אותי, כל אחד שיהיה אחראי למעשה. אמרתי להם פעם, הם לא שומעים, עזבו אותי, ככה הוא חושב. נתפס על אנשי ביתו, כל העבירות שהם עושים הולך לו לחשבון, כאילו הוא עשה, בלי הנחות. אשתו יצאה לא צנוע לרחוב, כל העבירות שהיא עושה נכנס לו לחשבון. הבן שלו הולך ברחוב כמו פושטק, נכנס לו לחשבון. הבת שלו חצי פרוצה, נכנס לו לחשבון.
ואם הוא אומר וזה לא משפיע, אז תפסיק להגיד.
אז אם הוא אומר ואומר ואומר, ואין לו את הכוח לשנות אותם. והפך הם צוחקים או שמתעלמים ממנו, אז בסדר. הגמרא בעצמה אומרת, כמו שיש מצווה לומר דבר שנשמע, כך יש מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע. זאת אומרת, אם אתה יודע, עשו ממך צחוק, ויעשו ממך ליצנות, ועד רבה יעשו דווקא כדי עוד יותר להכיס, אז ודאי שאין לך חיוב לומר, לא על אלה מדובר. ולכן הלשון של הגמרא, לכן הוא ככה, כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו. איך אבא מוחה בילדיו? כסף. הוא לא שומע? רצית מכונית שנה הבאה, נכון? אתה יכול לחלום על זה. לא, אבא, מה? מה זה, נקמות? בטח נקמות. נראה אותך שנה, לא עושה שום בעיות, נחשוב, נדבר על מכונית. רצית להירשם ללימודים, עולה כך וכך כסף, פרוטה לא תקבל. רצית ללכת עם חברים למסעדה, אתה צריך כסף, לך תעבוד בשביל הכסף, פרוטה לא תקבל. אבא, למה אתה כזה אכזר? איזה מין אבא אתה? אני אכזר? אני מבקש ממך ללכת כמו בן אדם, להתלבש כמו שצריך, להפסיק ללכת למקומות שאתה הולך, להפסיק לשבת ברחובות, לעשן עם החבר'ה, לעשות חילול השם. אני אומר לך להפסיק לעשות דברים, אתה מצפצף. שאתה צריך משהו, פתאום אתה נזכר שיש לך אבא, נכון? זה אבא שוטה, בטט, כסיל. הלב שלי לא נותן לי, כבוד הרב. מה זה? זה כתוב במפורש. רחמן כזה, אין אכזר יותר ממנו. שגורם שבנו לא יהיה לו חלק לעולם הבא. תקראו בפה ליועץ, מה הוא כותב, אורחות צדיקים. אורחות צדיקים, פרק שביעי, שער הרחמנות. תקראו שם מה מדובר על אב שמרחם יותר מדי על הבנים שלו. אנחנו אומרים, לא רוצה ללכת איתם ביד קשה. מה הוא גורם להם? איזה חורבן. ממש רוצח אותם בבחינה רוחנית, כן? ועובדה. כל הנוער היום, למה יצא ככה עשב שוטה? כמעט כולם, למה? כי ההורים לא היה להם זמן בשבילם. לא היה זמן, הרוב שעובדים קשה. זה תגובת שרשרת. אבא ואמא עובדים כמעט בכל בית בישראל היום. גם אבא, גם אמא. למה? רוצים לחיות בהיי סטנדרט. וסטנדרטים גבוהים. סטנדרטים גבוהים עולה המון. במיוחד שעכשיו מחירי הדיור הוכפלו. המחירי הדיור בישראל בשנים האחרונות עלו מעל 80%. בית שעלה מיליון דולר, קפץ למיליון 800. מיליון שקל, מיליון 800 שקל. זה הבדל ענק. אם זוג צעיר היה לו תקווה אחרי 30 שנה של משכנתא שיהיה להם בית, במסגרת העבודה שלו ושלה, החלום הזה נגוז. היום הם צריכים 60 שנה לעבוד, וגם לא יהיה להם בית. זה המציאות כרגע בישראל, אלא אם כן יגורו בירוחם או דימונה, ששם אין עבודות. בסדר, אז תקנה בית שם ב-$100,000, אבל אין לך מה לעבוד. גם משכנתה של $500 בחודש לא תוכל לשלם, כי אין עבודה. זה מקומות שהם רחוקים מהמרכז, ולא סתם זה זול שם. אם היה שם הרבה עבודה, והיה שם סגסוג, אז מה ההבדל תל אביב או דימונה או ירוחם? מה ההבדל? זה עיר וזה עיר. הנה, פה אמריקה. אתה בא ללוס אנג'לס, עולה הון, וגם מרוויחים הון. אתה בא לניו יורק, עולה הון, אבל מרוויחים בהתאם. אתה בא למקומות מסוים, אבל אתה הולך לדיטרויט, עולה כלום, שום דבר לא עולה. דירה שלמה, $15,000. הייתי בפילדלפיה, ראיתי על עמוד, מודעה, apartment, 3-bedroom, $15,000. מחיר של סוברו. שומעים? למה? מה תעשה שם במקום הזה השכוח אל בפילדלפיה? עבודה בטור מלצר אין לך שם. מה ייתנו לך? $7 לשעה? מה תעשה שם? לכן הכל בהתאם, כן? אתה הולך לטוקיו, $10,000 שכר דירה. למה? מרוויחים 20,000. אתה בא לניו יורק, מנהטן. מי שגר במנהטן, על הדירה הכי עלובה משלם $4,000 בחודש. הכי עלובה. יש דירות, $50,000 שכר דירה לחודש. מי יכול לשלם 50 אלף דולר שכר דירה? מי שמרוויח 300 אלף בחודש. אז הוא משלם 50 אלף לחודש על שכר דירה מפוארת, עם ככה כל מיני חדרים ובריכה ומכון וכל ההבלי הבלים, כן? הכל בהתאם. הבנתם? בכל אופן, אז עכשיו, הוא ברגע שהוא נכנע לבן שלו או לבת שלו, I want to go to camp. מה, איזה קמפ? קמפ, בקיץ, הולכים מה שנקרא בישראל קייטנה. רק הקייטנות של ישראל בדרך כלל זה אתה הולך בבוקר, חוזר אחרי צהריים. נותנים לך שוקו ולחמנייה, נותנים לך קצת לזרוק כדור לסל, לוקחים אותך לאיזה טיילת בשדה קוצים, יאללה, קייטנה, הנוער העובד והלומד. בא המדריך עם קצת גיטרה, השאר קצת חנה להתבלבלה, השפן קיבל נזלת, וכולם מחכים לשוקו ולחמנייה, בסדר, זה הקייטנה. אבל פה זה לא ככה. פה קייטנה צריכים לקחת משכנתה. כמה עולה קייטנה לילדה בת 12-13 פה, אתם יודעים? מתחיל מ-2,000 דולר עד 10,000 דולר לחודש בקיץ. חודש, 4 שבועות, הכי זול, 2,000 דולר. זה נקרא sleep away camp. ישנים שם, כן? אוכלים, ישנים שם. ובמקומות של העשירים, מה שנקרא, אלה ילדי רמז, פארק אבניו, פיפת אבניו, 10,000 דולר ל-4 שבועות, זה של מה בכך? טוב, מה אתה רוצה? ההורים שלהם משלמים על שכר לימוד לבית ספר יסודי 40,000 דולר לשנה. אז מה זה קמפ 10,000? זה כלום. זה בשבילם, איך אומרים? עוד מטבע נפל מהכיס. הם לא מתכופפים, כן? אז זה הכל יחסי. בכל אופן, הילדה שלך רוצה קייטנה, אין שום בעיה. עוד 3 חודשים הקייטנה, כבר רוצים מקדמה עכשיו. את רוצה שאני אתן מקדמה? בואי, כותב על נייר. אני מתחייבת לנהוג בשיא הצניעות. חצאית ארוכה, מתחת לרגליים, לפחות 20-30 סנטימטר מתחת לברכיים. אני מתלבשת, אני מתחייבת לא ללבוש צמוד, ולא להתאפר, ולא לעשות כל מיני דברים שאסור לעשות לפי התורה ולפי הלכות צניעות. תחתמי על כל זה, שלח אותך לקייטנה. לא, מה? אתה פנאט? איזה אבא אתה? קיצוני? כל החברות שלי ככה? אוקיי, אז תהיי עם החברות שלך בשוק הקרמל, תאספי ענבים שם והעגבניות מהרצפה. מה זה החברות שלך? מי זה מעניין? רוצה קייטנה? הולכים לשלם על זה הרבה כסף? תתנהגי בהתאם. זה העולם, אין מה לעשות. ממי למדנו שככה צריכים להתנהג? מימי? אולי זה המצאה שלי. איפה זה כתוב? בתורה. אם תלכו בחוקותיי, רשימה של פרסים. ואם לא תלכו בחוקותיי, רשימה של עונשים. מה אתה צריך? יותר ממלך מלכי המלכים, אתה צריך ללמוד איך לחנך אנשים? הוא כבר אמר לך בתורה, יד שמאל, יד ימין מקרבת, יד שמאל דוחה. יד ימין מלטפת, יד שמאל מכניסה סתירות כשצריך. זה העולם. אי אפשר רק ליטופים, גם אי אפשר רק סתירות. זה לא יסיק כלום וזה לא יסיק כלום. 4-5 ליטופים, סתירה אחת, ככה מחנכים ילדים, אין מה לעשות. נותנים להם כל מה שהם רוצים, הם יקברו אותך חי. אני הלכתי לאיזה מוסך, והבעל המוסך הוא שומר מצוות. הוא לא חרדי, אבל דתי, שומר מצוות. פלל במניין, שומר שבת, אוכל כשר, מניח תפילין כל יום. שיש לו איזה הזכרה לאבא, עושה סעודה בבית הכנסת. זאת אומרת, יהודי, חי חיים דתיים. הבן שלו נפל קצת רחוק מהעץ. אני מגיע לשם, פתאום אני רואה הבן שלו נכנס, קורא לה, אני אשנה קצת השמות שלא ידעו על מי אני מדבר, בא לאבא שלו, יציק, ואיפה המפתחות של האוטו? ואני עומד שם, עמום, בן שלו קורא לאבא שלו בשמו הפרטי. שתקתי, הוא יצא החוצה, אני שואל את האבא, מה הוא קורא לך בשם שלך? הוא מסתכל עליי, אומר לי, אולי באמת תדבר איתו שיפסיק. פוחד ממנו. אז מה, אני עכשיו אתחיל לתת לאבא הרצאה, כמה הוא טועה בדרך? הוא צריך שאני אדבר איתו? בפעם הראשונה שזה קרה, הוא יכול היה להפסיק את זה מיד. אם הוא היה עומד על שלו, הוא היה נותן לילד שטיפה כזאת, הוא היה מתבייש ל-20 שנה להסתכל לו בעיניים. היה נותן לו, מה זה דרשת? תבייש לך אז פנים. איך אתה מעז כזה דבר? זה מחבלים בחמאס לא קוראים לאבא שלהם בשם. אתה קורא לי בשם, אני חבר שלך, מה היינו בתירונות ביחד? הוא היה כל כך מתבייש, פעם בדור הקודם אבא הסתכל על הילד, יהודי, גוי, לא משנה, רק נתן לו מבט, הוא רעד, רעד, שאנחנו היינו ילדים, היה לי דוד, לא אבא שלי, דוד, היינו יושבים על השטיח, משחקים שש בש, והוא היה לו בעיה שהוא לא היה אוהב רעש. אתם מכירים את האנשים האלה שלא יכולים לשמוע ציוצים? אם אתה משחק עם איזה קוס פלסטיק, הוא יוצא מדעתו. או אם יש איזה סירנה, איזה הזקה של מכונית, הוא משתגע. יש אנשים כאלו. הוא היה צועק לא לזרוק את הקוביות על השש בש, כי הרעש היה משגע אותו. הוא רוצה שנזרוק על השטיח. על השטיח זה לא כיף. רוצים על העץ ולתת מכות. עכשיו אני, כשהייתי משחק, הייתי אוהב שיוצא איזה משהו טוב, לתת מכה רצינית ככה. ככה, או, אתה יודע, להוציא את כל ה... כל הלחץ של המשחק, אבל שהוא היה בסביבה, איך שהייתי בא לתת, מיד הפחד, האימה שהיה לי ממנו, הקוביה הייתה עפה 2 מטר על השטיח, מהפחד ממנו. למה? שרק היה נותן לך מבט, היינו רועדים. רועדים. לא ישכח, פעם אחת הלכנו לפיקניק משפחתי במעיין חרוד. אז הוא ראה שאנחנו בבריכה מרימים אחד את השני על הכתפיים, זאת אומרת, אחד נכנס לתוך המים, והילד השני יושב לו על הגב, ואז הוא קם מהמים, ואז הוא עושה לו סלטה אחורה. מה, מה, אבל זה מסוכן, אולי הילד נטבע, אולי עכשיו פתאום אין לו אוויר. הוא צדק, אנחנו ילדים, לא מבינים. פתאום הוא ראה כזה דבר, הוא נתן צעקה אחת, הוציא אותנו משם, אמר לי, אתה יושב פה, הושיב אותי בדשא באיזה מקום ליד עץ, אמר לשני שם, לבן דוד האחר, אתה יושב שם, ואת הבן שלו הושיב שם, משולש כזה. ישבנו שם כל היום, לא זזנו, לא היה לנו אומץ לזוז. היום לך תגיד לילדים, שב פה כל היום, מרים אבן זורק לאבא שלו על הראש. מי אתה שתגיד לי מה לעשות? תן כסף ותשתוק. ממה זה נהיה? זה נהיה מזה שאין תורה, אין דרך ארץ, אז ממילא כל הערכים מדרדרים ומתמוטטים, כן? אחר כך מתפללים למה יש לו ילד נרקומן ושודד, ומסתובב עם אקדח בכיס, אחר כך הוא מתפלא, כן? טוב, אז הנה, כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיכה, נתפס על אנשי ביתו. אנשי עירו, אתה הרב הראשי של העיר, האם יש לך חיוב להוכיח את כל אנשי העיר כמו שיש לך חיוב להוכיח את אנשי ביתך? התשובה היא כן. מה הראיה? הוא יכול למחות באנשי עירו ולא מיכה, נתפס על אנשי עירו, כל העבירות של העיר נכנסות לו לחשבון. תראו איזה צרה זאת להיות בשלטון, כולם רוצים שלטון, כל החברי כנסת, הראש ממשלה, השופט הראשי, הרמטכ"ל, הרי כולם מוסרים נפש כדי לעמוד בראש הפירמידה. אם הם היו יודעים את דברי חז"ל, לעולם האדם יברח מן השררה. שררה זה שלטון. האדם פיקח, לא רוצה לשלוט. מה אתה חושב? לשלוט נותנים לך קורסה מאור, נהג, משכורת, פקידה, כבוד, כותרות בעיתונים, אבל יש לך מטלות שיכולות לקבור אותך לעד ולעולמי עולמים. מה אתה חושב, זה צחוק? מה אתה חושב, אתה יכול לחייך למצלמות ולשחד עיתונאים שיכתבו עליך כתבות יפות? אתה תגיע ליום הדין, יראו לך שיש 100,000 איש מתחתך שהיו מושפעים לרעה ממעשיך. נאום אחד היית נותן, היית משנה להם את כל צורת החשיבה, כי הם מחזיקים ממך. להבדיל בימינו, גיבורי התרבות שלנו זה כוכבי טלוויזיה, שחקני קולנוע, שחקני כדורגל. לצערנו הרב, חלקם לא יודעים קרוא וכתוב אפילו. בורים ועמי הרצות לדבר עברית הם לא יודעים. והם שולטים באיך הנוער התנהג. אז במקום לעודד את הנוח, להתרחק מסמים, להפסיק עם כל הקעקועים המטופשים, לא רק שזה, הם עושים קעקועים וגורמים לכולם להעתיק מהם. הם מסוממים וגורמים לכולם להיות כמותם. הם עושים עבירות ברחובות והם גורמים לכל הנוער להיות כמותם. איך הנוער נהיה כל כך עשבים שוטים? ממי הם למדו? מכל הכוכבי תרבות האלה, במרכאות, כן, תרבות כזאת ועבדנו. זה מה שקורה היום. תסתכלו היום, תראו, ביפן. יפן פתאום נהיה מגפה. כל ילדי יפן התחילו להתלבש כמו קושים. למה? יש שם מתירנות, אינטרנט, יוטיוב, הביאו לשם כל מיני ראפ מיוזיק, כל מיני כאלה שאני לא רוצה להגיד מה דעתי עליהם, ופתאום ילדים יפנים חכמים, שיש להם IQ גבוה, עם ציונים טובים בלימודים, פתאום הג'ין שלהם הישבן בחוץ, פתאום גידלו ככה אפרו, פתאום התחילו לדבר כמו קושים, פתאום נהיה שינוי מסיבי בתרבות. יש מדינות שכבר הבינו מה שהיהודים בארץ הקודש החילונית עוד לא הבינו עדיין. יש מדינות שכבר חוסמים גישה ליוטיוב ולפייסבוק. עד כדי כך שכבר עשו את זה נגד החוק. אתם יודעים את זה? יש מדינות במזרח התיכון, כולל איראן ועוד כמה מדינות, שראו את ההשפעה הנוראית שיש לזה על הנוער, לא מסכימים. הרוצחים השפלים האלה, לפעמים אני לא בטוח מי יותר גרוע, אנחנו או הם. אנחנו בזים להם שהם טרוריסטים ורוצחים, והם יותר טובים מאיתנו מבחינת תרבות. למה? הם לא יעשו דברים שהקדוש ברוך הוא נגעל מהם כמו שאנחנו עושים יום יום. כן? אין אצלם, הממשלה במדינה שלהם לא תיתן לגבר ללכת יד ביד עם גבר ולנשק אותו ליד ילדים צדיקים שיצאו עכשיו מהתלמוד תורה. אין, זה לא יקרה כזה דבר אצלם. דבר כזה יקרה בסינגפור, אם גבר ואישה נתפסים במכונית, מקיימים יחסים, מכניסים אותם לתקופה ארוכה במאסר עם מכות בשוט.
ברוסיה,
זה לא דווקא מדינות האסלאם, זה אפילו מדינות נוצריות. למה? הם הבינו שיש דברים לא מוסריים. נכון שהם חיים בתרבות מוסר כפולה. מצד אחד הם אוסרים דברים שהתורה אוסרת, מצד שני הם עושים את העבירות הכי חמורות בעצמם, כן? אני רק מראה לכם שלפעמים אנשים ללא תורה, כגון הגויים האלה, הם כבר הגיעו למסקנות של התורה יותר ממה שהחילונים בארץ. וזה אני לא מבין, איך זה יכול להיות? בסדר, אתה לא רוצה לשמור שבת, הבנתי. אתה לא רוצה להיות ישר בביזנס כי זה כסף, יש לך פיתויים, בסדר. אבל איך תלך עם אישה נשואה? איך? איך עכשיו תיקח אישה ששייכת לאיש אחר, אימא לילדים, ותלך תמוטט את הבית שלה ואת החיים של הילדים, ואחר כך הבית יישבר? איך, בשביל כמה תאוות מטופשות שיש לך פה ושם, אתה לא פוחד? בלי קשר לדת. מה זה שייך לדת עכשיו? ואם לא היה דת, זה דבר שמותר? אם יש בחברה מוסד הנישואים, אישה מתחתנת עם גבר והיא שייכת לו, גבר שייך לאשתו, יהיה כזה דבר, בן אדם בר דעת יסכים לעשות כזה דבר? איך יסכים כזה דבר? אחרי שהוא נכנס בעוון, זה כבר כמו סמים, הוא כבר תפוס. אבל איך הוא התחיל? איך ביום שהוא היה באיזה בר, ובאה לו איזו אישה והוא רואה שיש לה טבעת נישואים, או שאחרי שיחה של כמה דקות התברר שהיא עדיין נשואה, איך הוא לא ברח ממנה כמו מאש, בלי, אני אומר לכם את זה בלי קשר לתורה.
זרמה איתו לשיחה
ושניהם יזרמו לגיהנום. זרמה איתו, טוב, אתה יודע מה זה, זרמתם זרמת סוסים כתוב. טוב, הלאה, נתקרב הלאה. אז אומר ככה, אומר, אוי לנו, או, עוד משהו, בכל העולם, מי שיש בידו להשפיע על כל העולם, מי היום בימינו בן אדם שיכול להשפיע על כל העולם? מי? אובמה. יש כמה אנשים כאלה. אחד, אובמה. שניים, מסי. הוא יכול להשפיע על כל העולם. יש לו מיליארדים של מעריצים בכל העולם. אז אם לא בדיוק כל העולם, שלושת רבעי עולם. דוגמה, כן? שחקן קולנוע מפורסם, אני לא מכיר בקולנוע אף אחד. ג'ורדן, לא יודע מי השחקן הכי טוב בכדורסל, זה אנשים שרואים אותם בכל העולם. הם, גם אם הם לא ישפיעו על, נגיד לא כולם אוהבים כדורגל, לא כולם אוהבים כדורסל, כן? עצם זה שהם ישפיעו כבר על 70% מהאנשים בעולם שכן רואים, ה-70 האלה כבר ישנו את ה-30 האחרים. כבר לא יהיה ברירה, זה כבר יהיה מוד, זה נורמה. זאת אומרת, יש להם כוח, זה מוזר שאנשים שבחלקם אמרתי לא יודעים אפילו לפתוח ספר, לא יודעים לקרוא דף בספר, ויש להם IQ של יתוש. IQ של יתוש יש להם, הם שולטים בעולם היום, בגלל שהעולם הוא שוטה, אין לעולם הרבה. זה, איך אמר לי פעם איזה צדיק גדול, אומר לי, לפי רמתם של האנשים, כך רמתם של המנהיגים, לא הפוך. היינו חושבים, ככל שהמנהיג יותר צדיק וחכם, ככה הציבור שלו יהפך בעקבותיו ליותר חכם, ו... אבל באמת במציאות זה הפוך. יש קהילה מסוימת של 1,000 איש, מה הרמה שלה? לפי זה הקדוש ברוך הוא משדך להם מנהיג. מושחתים, סוטים, אנסים, פדופילים וכו', שולחים להם מישהו כמותם. צדיקים, רודפי אמת, אנשים שאכפת להם מהקדוש ברוך הוא, שולחים להם צדיק נקי, אין בו רבב. ככה, איך אומרים? כשלג. כשלג. לא מסתכל חוץ מארבע עמות שלו. הבנתם? אז רואים, יש התאמה. רואים שיש קבוצה של מסוממים, היפים, עבריינים לשעבר, כולם, מתקבצים כולם לקט אחת. מי שולחים להם? שולחים להם מנהיג שלימים מתברר מי הוא. הבנתם מה אני אומר או לא? לא תמיד רואים את זה מיד. לפעמים נראה, וואו, תראה את כל ה... התקבצו כל האזובי הקיר, כולם נהיו קט מסוימת, ויש להם רב, פשי, איזה רב יש להם. עוברים 20 שנה, מגלים שהכל היה אשליה, כן? מציאות, אני אומר לכם עוד פעם, תראו, מציאות זה, רואים את זה בשטח. לפי רמתם של האנשים, כך רמתם של המנהיגים. הראש שלך ריק מתוכן, שולחים לך אחד שבועט בחתיכת אור, ויודע קצת להזיז את הרגליים, שישלוט בך. או שאחד שיודע לזרוק כדור לתוך סל. או שאחד שיודע להחזיק רובה ולראות ולהרוג אנשים, הוא הגיבור שלך. ששמו אותו באיזה סרט, והוא ככה דוחף מכוניות, ונתלה על מטוסים. הוא נהיה היום המנהיג שלך, הרב הראשי של כדור הארץ, כן? אבל אנחנו, ברוך השם, לא רוצים ליפול בשטויות האלה, רוצים להיות אנשי אמת, כן? אוי לנו, כי היינו כאילמים, ואין בדור הזה מי שיוכיח, שומעים? אין מי שיוכיח, מי שבא ונותן שיחות כמו שאני עכשיו מדבר איתכם. הנה עכשיו השיחה הזאת שדיברנו עליה. אני מעלה אותה מחר לאינטרנט, לא יעברו שעתיים, כבר אני אקבל התקפות מכל העולם. אני מקבל, ברוך השם, גם הרבה מחמאות מאנשי אמת. אבל כל הרשעים, הארורים, השונאי אמת, שונאי תורה, ישר יש להם מה לומר. מה יש לך נגד הומואים? למה אתה מדבר נגד חללי שבת? מה זה עניינך אם אני רוצה ביום הפרטי שלי לנסוע במכונית או לא? למה אתה אומר ככה? למה אתה אומר איי-קיו של יטוש? למה אתה לא מכבד את מסי? אולי הוא יותר מלומד ממך? למה הוא כך וכך? למה זה כך? יש להם על כל דבר מה לומר. הם לא מבינים שאנחנו לא, לא מעניין אותנו השם הזה או השם הזה, זה לא משנה, כן? אולי הכדורגלן הזה קצת יודע כרוך טוב, אבל החבר שלו לא יודע. הרעיון שאחד שבא מהשכונה יודע לבעוט בחתיכת אור, יהפך לגיבור תרבות ויחליט פה מה יהיה בעולם הזה, ואיזה דברים תאכל ואיזה דברים תלבש, זה בושה נוראית לעולם, זה בושה לעולם. אתם יודעים, אם זה היה בזמן חז"ל כזה דבר, הם לא היו מאמינים לראי עיניהם, שאדם מהשוק יחליט איך תהיה המודה, או איזה אחד מפריס, שהחליט שעכשיו נשים יתלבשו ככה, ואמרנו, חייבים, זה היה משה רבנו של עולם האופנה, איך נזוז מדבריו, מה? הרי כתוב בתורה, לא תזוז מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל. מה, הוא החליט שמתלבשים ככה? חייבים. כל החודש היא תסבול על עקבים דקים כאלה ששוברים לה את עמוד השדרה, בגלל שאיזה נואף אחד בפריס, לא יודע, עוד לא רוצה להגיד לכם מה הוא עושה שם, כן? הוא החליט שזה האופנה החדשה. כולם עכשיו יסבלו, מכירים את המשל בגדי המלך החדשים? מכירים את זה? עוד מלמדים את זה בארץ או לא? פעם היה המלך, שהמלך החליט עכשיו לעשות מצעד, והחליט מי החייט שיתפור לו את החליפה הכי יפה. כל החייטים התחרו ביניהם מי יכין חליפה הכי יפה למלך. בעל החייט הזה יכין מזהב, זה יכין מכסף, זה עם פייטים, זה ממשי. מסתכלים, בודקים, אתה, זה כבר כל שנה לבשתי דברים כאלה. אומר אחד, כבודו, לי יש משהו שעוד לא היה דוגמתו. מביא את המלך לשם, מראה לו שם איזה קולב, אומר לו, תראה איזה יופי. המלך מסתכל, רואה אין כלום. סתם קולב. אומר לו, תראה איך זה יורד פה, איך זה הפסים שזורים, ותראה ככה, ותראה את הלבבות, איך הם מתחברים. זה ממש פיקאסו. אז זה דבר כזה צריך לעלות מיליונים. המלך אומר, אם עכשיו אני אדבר, כולם פה שותקים, אולי אני לא רואה משהו פה, יורידו אותי מהמלכות. אחר כך הוא אומר לשני, ראית בחיים שלך כזה דבר? נו, אתה מבין קצת באופנה? מה הוא יגיד? הוא רואה שהמלך שותק, אומר, וואו, איזה יופי. פתאום השלישי אומר, בואי נה, באמת, אתה צודק. ככה התחילו לדבר ולדבר לדבר, אומר למלך, טוב, תעמוד, תן לי למדוד את זה עליך, בא, עושה מדידות, ככה, רגע, שנייה, טוב, רגע, רגע, לא, אני צריך קצת לקצר מפה, רושם בפנקס, להוריד מהמכפלת. טוב, הגיע יום המצעד, הוא אומר למלך, טוב, הנה, יפה, ככה, עושה לו ככה, וזה, לא לזוז, סידר אותו כמו צריך, המלך הרום לגמרי עכשיו, הוא הולך למצעד, כל המוני העם עומדים בזה עם דגלים, מסתכלים כולם, ואמרים כולם, רגע, רגע, מה, אני אגיד משהו בטעות, עוד יוציא אותי להורג, מה? בוא נחכה לראות שמישהו יגיד, ואף אחד אין לו אומץ לדבר. והמלך אומר, נו רבותיי, לא קיבלתי מחמאות על החליפה שעשה לי המעצב הדגול, וכולם מחיאות כפיים, לא נראה כזו חליפה. ככה שעה הולך הרום וכולם עמומים, והמלך אומר, וואו, באמת תראה איך כולם מעריכים את מה שאני לובש. פתאום איזה ילד קטן צועק, אמא, המלך הוא הרום. פתאום נהיה רעש בקהל, פתאום התחילו כולם לצעוק, בוז, איזה מלך דביל, מה אתה בערום, וזה. מה רואים מפה? כל עוד כולם משתפים פעולה עם הבלוף, לא רק זה, זה היה נראה מתוק בעיניו. עד שילד חסר דעת התחיל לצעוק, ילדים לא יודעים שקר, קטנים ככה, צועק, אמא המלך הרום. פתאום כולם קיבלו אומץ, והבלוף יצא לאור. אוי לנו כי היינו כאילמים, אין לנו אומץ להוכיח. רואה אנשים חללי שבת, עזוב, עזוב, אל תגיד להם, הם יכסו. רואה אנשים עומדים לקחת הרואין, קושרים תבריד, הוא יושב בתוך הדירה, במקום לצרוח ולפעול על הרצפה, לפקוד ולהגיד להם, יהודים, ככה אתם עושים, הוא מהר בורח מהדירה, שלא יהיה שם. למה אתה לא צורח? אם זה היה הבן שלך, היית את הבית מעלה באש. אבל זה יהודי אחר, זה לא בעיה שלי, מה אני עכשיו יעשה בעיות? עוד יכסו עליי שאני אומר משהו, כן? אין לו אומץ לדבר, למה? כל מי שמדבר מתקיפים אותו. כמה התקיפו את הרב עובדיה? לא היה יום שלא שחטו אותו בתקשורת. כל דרשה שלא שמו לו מרגלים, מסתננים, שמאלנים, ערב רב, כל גיהוק שהוא גיהק, מיד עשו על זה כותרת בעיתון. נתן דרשה על הלכות שבת שאסור לחטט באף כי תולשים שערות, הרי אסור לתלות שערות בשבת. חודש ימים עשו ממנו צחוק, גדול הדור. עשו עליו תיאטרון בובות, חיכו אותו. כל פעם שהוא דיבר משהו עשו עליו הצגות, היו יושבים בכל הארץ וצוחקים. איך אומרים החילונים, צוחק מי שצוחק אחרון. ביום שהוא נפטר מיליון איש באו. לא בא בשבילם מניין אפילו. אלה שמתים היום, אם הם משהו מפורסם, באים 200 איש. וואי, איזה לוויה הייתה, 200 איש. 1,000 איש, ראש ממשלה, 10,000 אנשים. כמה כבר בא? שנה אחרי לקבר, מנחם בגין, שהיה אחד מהראשי ממשלה הטובים שהיו. היה בן אדם אגון, מוסרי, לוחם, פטריוט. מסכן שהוא הסתבך עם כל השלום המדומה הזה במצרים, אבל בסך הכל הוא אחד מהראשי ממשלה הטובים שהיו, והאנשים לתפארת, לא נקשר שמו בשום שחיתות, שום ניוף, שום כל מיני פרשיות למיניהם, לא גניבות, לא שוחד, הוא היה מלוחמי המחתרות. בקיצור, בן אדם מהטובים שידע הארץ. ומישהו שהיה בלוויה שלו, שנה אחרי פטירתו, אומר שלא היה שם מניין. שנה אחרי שהוא נפטר לא היו 10 גברים בלוויה, בהזכרה שלו. שנה אחרי פטירתו, וזה בן אדם איך אומרים הארץ? מלח הארץ. מלח הארץ. אני אתן לכם דוגמה. השבוע נפטר, אומרים שהוא הלוחם הכי מעוטר בתולדות צה"ל. מאיר הר, איך השם שלו? הר סיני, הר טוב, לא יודע איך קוראים לו. אחד, שמעתם חדשות השבוע? לא. בן 80, נפטר. אומרים שהוא הלוחם יותר משרון, יותר מקרעלני, יותר מרפול. אני לא ידעתי עד לפני שבוע מי זה. פתאום מתברר שכל הלוחמים למיניהם, כל הרמטכ"לים לשעבר, כולם מסכימים שהלוחם הזה שנפטר הוא הלוחם הכי אמיץ והכי ישר, ומאלה שעזרו למדינה הכי הרבה במלחמות. זה היה הלוחם הזה שנפטר. בואו נבדוק בעוד שנה אם יהיה לו מניין בקבר, בתור אדם שכולם מעריכים ומכבדים ומכירים לו טובה. הגמרא אומרת, הצדיקים גדולים יותר במותם מאשר בחייהם. מאז שהרב עובדיה נפטר ועד עכשיו, כבר היו בקבר שלו מעל מיליון איש. איך אני יודע? אני הייתי בארץ לפני חודשיים. דבר ראשון, מהשדה תעופה נסעתי לקבר שלו. הייתי שם רבע שעה, מעל 100 איש עברו שם. אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. יש לי את זה בווידאו. גברים, נשים, כל רגע מישהו חדש. עוד שניים, עוד אחד, עוד שלושה. מהבוקר עד הלילה, מסביב לשעון, כל הזמן אנשים שם, תפילות, אחד אחרי השני, נכנסים לשם. תחבר את זה בשנה, מעל מיליון איש. חוץ מההזכרה והלוויה עצמה וכו'. כן? אבל תלך לקברים של כל ראשי הממשלות. תעמוד שם יום שלם, תראה אם יתוש עובר שם. מה, למה? הם גם היו אנשים גדולים. ראש ממשלה זה לא דבר פשוט. מה רואים מכאן? כל מה שלא תהיה, כוכב הוליוודי, נשיא ארצות הברית, ראש ממשלת ישראל, ראש המוסד, לא יודע מה תהיה. כלום אתה לא נחשב בעיני השם. אם תהיה צדיק, השם כבר ידע, כשהשם שלך יתנוסס לנצח נצחים, בעולם הזה ובעולם הנצח. רמב״ם, 850 שנה עברו. כל יום הקבר שלו מלא באנשים מהבוקר עד הלילה, נונסטאפ. רבי עקיבא, אותו דבר. כל הקברים של התנאים והאמוראים בגליל, כל היום וכל הלילה מלאים באנשים. תלך לבית הקברות בצפת, אתה לא יכול להיכנס מרוב אנשים. קבר ארי, קבר מרן רבי יוסף קארו, חנה ושיבת בניה, הנביאים, הרב אלקבץ, כל הרבנים הגדולים מלאים, הקברים מלאים באנשים, מתפללים, קוראים תהילים כל היום. למה אף אחד לא הולך לקבר של רייגן להתפלל? הוא היה נשיא, שחקן קולנוע גדול. למה אף פעם לא הולך לכל מיני קברים אחרים? שום דבר. מקומות של דת, אנשים יהודים בסופו של... אני אמרתי פעם, משל מבהיל, רב אחד הזמינו אותו לתת, אולי בזה גם נסיים להיום, רב אחד הזמינו אותו לתת אספד על איזה איש עסקים עשיר שנפטר. הגיע הרב, אמר, יום עצוב לכולנו, ברוך דיין האמת, יוסלה, כך היה הכינוי של הנפטר, איש עסקים גדול. יוסלה, מהיום שנכנס לעולם העסקים, כל מה שהוא נגע בו נהפך לזהב. כולם מסתכלים ככה. זה מה שהרב בא לדבר? ממשיך הרב. בעסקה הראשונה שלו, הוא עשה עסקה עם ממשלת סין, מכר להם אלומיניום פי 100 ממה שקנה. מיד התעשר. מיד קנה זה והשקיע בבניינים ועשה ככה וקנה פה ומחר זה. אחר כך הוא קנה קבוצת כדורגל, מחר אותה, קנה קבוצת כדורסל, מחר אותה. עכשיו לא מזמן הוא קנה יכטה במדריד. הקהל, כולם חילונים, לוויה חילונית. כולם מסתכלים, אומרים, מה הולך פה, משהו פה? לא מריח טוב. אחר כך אמר, יוסלה היה מאוד פופולרי אצל אנשים. כולם אהבו אותו, הוא היה צובע את השיער שלו בלונדיני, בהתחלה נהיה לו קצת קרחת, אז הוא עשה השתלה, אף אחד לא הרגיש, הוא השקיע, הוא היה מטופח, היה לו מסאג'יסט צמוד, היה לו מסירת מרוץ, פתאום האבא של הנפטר, הוא בא מהצד, אומר לו, כבוד הרב, מה הדיבורים האלה? מה זה? תגיד שהוא תרם לבית חולים, תגיד שהוא עזר לאנשים, תגיד, מה אתה עכשיו מדבר עלינו, יחטה וצוות שערות בלודיני. הרב אומר, ועוד משהו שכחתי, שהמציאו את העדשות הצבעוניות, למחרת פתאום נהיו לו עיניים כחולות, ועוד יותר נשים רטפו אחריו. יום אחד המציאו ג'טסקי, הוא הראשון שקנה בארץ, ג'טסקי. הקהל, כבר לא יודעים מה לעשות, התחילו לשרוק לו בוז, בוז. מי זה הרב הדביל הזה? תוציא אותו מפה. אז אחד התחיל לצרוח, תתבייש לך. אתה באת להספיד את הנפטר, או שבאת לבייש אותו. אתם מכירים תלה בארץ שמתחילים מילה ראשונה, מילה שנייה, זה קצת בעצבים בשליטה, כבר במילה השלישית, הם נהיים אדומים, הברידים יוצאים להם במצח, ומוכנים לרצוח כבר. ככה הוא צורח ומשתולל. זה בעיה, תהרגו אותו, תוציאו אותו מפה. מי הזמין אותו? אז התחילו לזרוק עליו אבנים. אז הוא ככה, הוא אומר, טוב, 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 סליחה, תירגעו, תירגעו. אני הולך, אני הולך. אני הולך. אמר להם הרב, אבל רק משפט אחרון לפני שאני הולך. כל מה שאני אמרתי, אני מניתי מאז שיוסלה היה בן 20, עד היום בן 60, כל ההישגים שלו ב-40 שנה האחרונות, כל מה שהוא השקיע את כל חייו להשיג, מניתי, ואני הללתי אותו על כל מה שהוא חלם להשיג. אז למה אתם כל כך כועסים? משהו שאמרתי לא היה אמת? הכל היה אמת. לא, הוא קנה יחטה במדריד, קנה. קנה קבוצת כדורגל, קנה. שם עדשות, כן. צבע את השערות לבלונד, כן. לבש חליפות ורודות, כן. אז מה אתם רוצים? אני לא מבין. הרי זה היה החיים שלו, זה היה החלום שלו. אני אגיד לכם מה הבעיה. אתם רוצים לחיות חיי שקר, אבל אתם רוצים למות כמו צדיקים. ברגע האמת, כולכם יודעים שכל החיים שלכם זה שקר. בגלל זה שאני בא ומונה את ההישגים שלו, כל מה שהוא רדף והרק את עצמו יום ולילה להשיג, שאני בא לצ'פר אותו ולשבח אותו על ההישגים שלו, לא רק שאתם לא מוחים לי כפיים, שאני אגון ואמיתי ונותן לו מחיאות כפיים על מה שהוא השיג, אתם מתביישים בכמה שאני אומר יותר, אתם יותר מתביישים. למה הוא צועק לי, תגיד שהוא תרם לבית חולים, תגיד שהוא עשה ככה, תגיד שהוא תרם לישיבה, מה זה מעניין אתכם הדברים האלה? הרי אם יבוא אליכם עכשיו להגיד לכם, תתרום לישיבה, אתה רוצה להרוג אותי, מה, לתרום לישיבה? ביום המוות פתאום תגיד שהוא תרם לישיבה? אלא מה? ביום המוות כולם יודעים את האמת. אבל זה כבר מאוחר מדי, כי כבר אין יצר הרע. עכשיו שנגמר, נגמר חביבי, זהו, הלך, אין, מה יעשה תשובה? אתם יודעים, היה אחד בארץ, מיליארדר הראשון בישראל. מי הוא? הראשון. היום יש כבר הרבה מיליארדרים. אבל אז המדינה הייתה מאוד קונסרבטיבית מבחינת עושר. היה רק מיליארדר אחד במדינה. מיליארדר במיליארדים. שאול אייזנברג. הוא המיליארדר הראשון. הוא עשה עסקים עם ממשלת סין ונהיה מיליארדר בברזלים, באלומיניום. היה לו את בית אסיה בתל אביב. הוא היה... היה לו וילה ענקית, בקיצור הוא היה מיליארדר במונחים שעוד כולם היו כמעט עניים בארץ, לא כמו היום, כבר הרבה משפחות פשע ואושר וזה. אז הוא היה ניצול שואה בתור תינוק, והייתה לו בדודה, הוא ובדודה שלו ניצלו וכל המשפחה נכחדו, זהו. הוא הגיע לארץ ונהיה מיליארדר, והבדודה שלו חרדית, והוא חילוני גמור. ולא היה ביניהם שום קשר, הם הגיעו שניהם לארץ, היא התחתנה עם חרדי ונולדו לה הרבה בנים, והוא נולדו לו בן ובת, ויום אחד הוא נפטר, ובאו כל עשירי תבל לחלוק לו כבוד, ופוליטיקאים וכל מיני אנשים מפורסמים וראשי ממשלות, כל מיני אנשים למיניהם, מעולם העסקים בעולם, ופתאום הבת של אייזנברג אמרה לו, הבת או הבן, אמרה לבדודה הזאת, את הקרובת המשפחה היחידה שיש לאבא שלי, אולי את תדברי עליו הספד, תגידי משהו עליו, אין לנו שום קרובי משפחה. ולמה היא פנתה אליה? 20 שנה לפני שהוא נפטר, האישה החרדית הזאת גידלה את הילדים שלה בתלמודי תורה, יום אחד הגיעו מה שנקרא למבוי סתום, כבר לא היה כסף, זהו. צריכים לחתן אותה, צריך הרבה כסף, אין להם כסף, אבא אברך, האמא עקרת בית, והילדים בישיבות, ואין כסף. אומר לה בעלה, בן דוד שלך הוא האיש הכי עשיר בארץ ואחד מהעשירים בעולם. מה כבר יקרה אם הוא יעזור לך, שניכם הניצולים היחידים מהשואה, מהמשפחה? תלכי אליו למשרד, מה כבר יכול להיות? מקסימום יגיד לך, לא רוצה לעזור לך, שלום. או שיגיד אני אעזור לך, ואז נוכל לחתן את הילדים והם ימשיכו ללמוד תורה. מאיפה את יודעת שהוא לא יסכים? היא אומרת, לא, לא עניין שלי יסכים, לא נעים לי, אני לא הייתי איתו בקשר הרבה שנים. פתאום אני אבוא אליו בשביל כסף. אמר, תראי, אנחנו לא במצב להתפנק עכשיו, אין לנו כלום. זה ההשתדלות שלנו, תלכי לבן דוד שלך. יום אחד היא הופיעה במשרד שלו, הוא אמרתי לכם, חילוני גמור, גמור, גמור. לא מסורתי, לא כלום. באה אליו, אומרת לו, שאול, שלום, זה אני, כן. או, איפה היית כל השנים? צ'י, את חיה, כן. טוב, אנחנו חרדים, אנחנו ככה, ואנחנו ככה, לא. אני, האמת, באתי אליך בבקשת עזרה. גידלנו איכשהו את הילדים עד עכשיו, בעלי בכל אל, לומד תורה וכו', ואני כך וכך, ועכשיו הגיע הזמן שצריכים לחתן את הילדים, וצריכים כסף, אין לנו כסף. ברוך השם, אני רואה שהקדוש ברוך הוא ברך אותך, ועשית חיל, הצלחת פה במדינה וזה, וחשבתי, אולי אתה יכול לעזור לי. אז הוא אמר לה, בטח, בלי איסוס, איזה שאלה, למה לא באת עד היום? חבל. מהר אמר למזכירה, תרשמי לבקשה צ'ק, 100,000 דולר, זה כמו מיליון דולר של היום, שעה זה היה, מבחינת האינפלציה, כמו מיליון דולר של היום, מהר תרשמי לצ'ק 100,000 דולר, וכל חודש תכניסי אותה לרשימה של הצ'קים, כל חודש ישלחי להם צ'ק, אם אני זוכר נכון, 10,000 דולר, שזה היה סכום אסטרונומי, כל חודש מהביזנס, שלחו להם צ'ק, כך וכך, תודה, אני כל כך שמח שאתם הצלחתם וזה וזה. אולי, אולי אחרי הכל הוא כן היה מסורתי בלב. מיד הסכים. וככה היה המעשה. וככה הם חיתנו את כל הבנים, והיה להם כל מה שצריך וכו'. בלוויה שלו, הבת באה אומרת, תראי, אפילו אני לא יודע אם הבת בכלל ידעה שהוא תמך בהם כל כך וכו'. אולי תגידי, את הספד על הקרוב משפחה היחיד שיש לך. עכשיו, אישה חרדית לא נוהגת לדבר בפני גברים. בפרט שזה רובם גויים. באו כל מיני פוליטיקאים, סנאטורים, אבל היה לה כל כך הרבה הכרת הטוב אליו, אז היא עלתה על הבמה, וככה היא אמרה. היא אמרה, כולכם שיבחתם את שאול על כל מה שהוא משאיר פה בעולם הזה אחרי פטירתו. אני רוצה לשבח אותו בניגוד אליכם, על כל מה שהוא לקח איתו לעולם שהוא הלך אליו. ככה התחילה את הנאום. השם שם לה דברים בפה. היא אומרת, באתי אליו בתאריך כך וכך, שנינו ניצולי שואה, נכנסתי למשרד, אמרתי לו, הבנים שלי לומדים תורה, כך גידלנו אותם, היינו עניים מאוד, הוא לא יישא שנייה, מיד נתן לנו כך וכך, ועשה, וחיתנו את הילדים, וכולם לומדים תורה, ויש לנו כבר נכדים, וכולם לומדים תורה, וזה מיליונים של מצוות, כל משפחה עושה כל חודש, רק בזכותו, ותדתה, והיא דיברה, ופתאום, כל האנשים בלוויה, כולם, יהודים וגויים, היו בוכים ממטפחות, ומנגבים את הדמעות, כולם, שהיא דיברה, וכולם ידעו, כל החיים שלנו זה הכל בלוף. הנה, השאיר חברות, השאיר בניינים, השאיר מיליארדים, השאיר משרדים, מה יצא מכל זה? תכלס, כולם הבינו, מהרגע הזה התפתחה להם את הראש, באמת, מה הוא כבר לוקח איתו לעולם האמת? מה שהיא אמרה, הגברת הזאת, כל המצוות וכל החסדים שנעשו בעולם מהכסף שלו, זה מתקן את זה, אף אחד לא דיבר. והיא דיברה בלוויה שלו, ואנשים היו בוכים, הגויים היו בוכים. קראתי את כל המאמר הזה, מה היה בלוויה שלו. אפילו הגויים ברגע של לוויה, של אמת, היו בוכים, כל הגויים החשובים למיניהם, שבאו מכל העולם בשבילו, היו בוכים, למרות שהם לא, מה הם מבינים בתורה, בתמיכה בתורה, וזה, מה הם מבינים? הם הבינו את הרעיון. הם הבינו את הרעיון. יהיה רצון שאנחנו, איך אומרים, נזכה להידבק באמת של הקדוש ברוך הוא, ולא להתפעל מעולם השקר. לא מן המלעיגים, לא מכל אלה שחושבים שמבינים משהו, לא מכל הבורים והמי הרצות, לא מכל אנשי השקר, לא מהמודה הרקובה שיש מסביבנו. שאנחנו נתרחק מפוליטיקה ומשקר, ורק נחשוב איך להידבק באמת מבחינת הקדוש ברוך הוא, לא מבחינת מה חושבים ברחוב. כי הרבה, אני אומר לכם, גם בעולם הדת יש הרבה בלוף, צריכים לדעת את זה. יש פוליטיקה, יש מפלגות, יש כל מיני סגירת חשבונות, יש מחנאות, יש עדתיות, יש גזענות, יש דברים שמכיסים מאוד את הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם. אמר כבר החכם המושלם, חכם בן ציון, אבא שאול, זכר צדיק לברכה, הוא אמר כבר בישיבת פורת יוסף בדרשת מוסר, הוא אמר, החרדים חושבים שהמכות שנוחתות על עם ישראל זה בגלל החילונים. אבל האמת שזה הכל בגלל החרדים. הוא אמר את זה לפני יותר מ-25-30 שנה, שהחרדים היו פי 100 יותר טובים מהיום. מבחינת התנהגות, פחות פוליטיקה, פחות שקר, פחות מה שקורה היום בארץ. הוא אמר את זה בדור שאם היית אז, שהיית אומר אז חרדי לפני 30-40 שנה, ידעו, חרדי זה חרדי, זה 95% מה שכתוב בתורה. כולם, אף אחד לא מלאך. היום כבר אתה לא יכול לדעת. אם בא לך, באים לי אנשים, זקן ופה אומר לי, אל תראה אותי, אני חילוני גמור. חלל שבת, יש לי חברה גויה, הכנסתי גויה להיריון, ויש לו פאות, פאות, ומדבר איתי ביידיש. אני אומר לו, מה? אז למה אתה נשאר עם התחפושת? הוא אומר, אני לא רוצה לשבור לאבא שלי את הלב. אז אני נשאר ככה עם הבגדים. אני לא מאמין בכלום, הוא אומר. למה? היה לו איזה רב שבמקום לענות לו על השאלות, שהוא התחיל לשאול שאלות של קויפר, אומר לו, כופר, אפיקורס. אם היה עונה לו על השאלות, מה, איזה שאלות כבר יש לבן? כל השאלות שאנשים שואלים, יש אותם, יש ביהדות התשובות אליהם. רק מה? הם לא רוצים להיכנס עכשיו להוכחות. מה, אתה בא לישיבה, שואל אותי אם יש בורא לעולם? שואל אותי מאיפה אני יודע שהגמרא היא מהקדוש ברוך הוא? מאיפה אני יודע זה, ומאיפה אני יודע את גיל העולם, ומאיפה אני יודע שמשה היה ככה, ושהוא היה ככה, ואיך זה, ואיך זה? אז מסמנים אותו כמטרד. לא רוצים לענות. אז מה קורה? הוא מגיע לגיל 17, איך שהוא נהיה עצמאי, הוא גם מצא איזו עבודה, אמרנו, הוא לא צריך יותר את הממסד. אבל אם היום נותנים לו תשובות, לא רק שהוא לא היה נהיה חילוני, הוא היה נהיה אבא של החרדים. יש הבדל שחרדי הוא חרדי מאמונת אבות, לבין חרדי שהוא חרדי גם בגלל אמונת אבות, אבל גם בגלל ידיעה אבסולוטית שהכל אמת. זה לא אותו דבר. למה? בדורות הקודמים הספיק ידיעת אבות. אבא שלך אמר, כך צריכים להיות, כך צריכים להיות. סבא שלך היה ככה, וסבא שלו, וסבא שלו, כולם היו ככה אלפי שנה. אבל היום זה לא ככה, היום זה דור של כפירה, דור של אינטרנט, דור שאינפורמציה זורמת פי מיליארד יותר מהר ממה שהיה לפני 50 שנה. פי מיליארד. היום אתה יכול להגיע למיליון איש בשנייה, היום אני מכניס כתבה בפייסבוק שלי, לא עוברים 60 שניות, כבר 20-30 אלף קראו את זה. 60 שניות. לפני שהמציאו את האינטרנט, הייתי כותב עכשיו כתבה, הייתי רוצה לשים אותה בעיתון, הייתי צריך לשלם בטח איזה $1,000, נכון? תפרסם אותה, העיתון היה יוצא באיזה יום אחד, 200-300 איש היו קוראים את הכתבה הזאת בעיתון, ובזה זה נגמר. לכמה אנשים הייתי מגיע? הייתי משקיע $1,000,000, אז הייתי מגיע לכל עם. היום אתה מכניס כתבה, יש לך 55,000 איש, ויש להם חברים, זה נהיה 300,000 איש, ואם זה כתבה טובה, זה מגיע למיליון איש בתוך יום. מה, איך העולם נהיה פתאום, איך אומרים, מפלצת, אבל זה לטוב ולרע. אפשר להפוך עולמות ברגע לטוב, אפשר להרוס עולמות לרגע. זה לא, זה כלי משחית, לא סתם הרבנים פוחדים מזה פחד מוות. כי טבע האדם להימשך לשלילי, הלוואי שהיו מנצלים את הפוטנציאל החיובי שיש באינטרנט ובפייסבוק. היינו כבר מחזירים מיליון איש בתשובה ברגע. רק מה הבעיה? קום להשתמש בזה כדי להגיע לכל היהודים העבודים שבכל קצוות תבל, משתמשים בזה לזנות, לכפירה, לשקר, לבדיחות, לליצנות, לספורט, לתרבות יוון, לסרטים, לקומדיו, למה? מה משתמשים בזה? השם נתן לך כלי להגיע לכל הנשמות היהודיות העבודות, ללמד אותם תורה, הם לא יבואו בחיים לישיבה, והם לא יבואו לבית כנסת ללמוד, והם לא יבואו לדרשות של רב, במיוחד אם יש לו זקן וכובע, הם הרי סולדים ממנו. אבל השם נתן לך כלי להכניס לו את הדברי תורה לתוך הטלפון בזמן שהוא ברכבת, מתוך סקרנות הוא יקרא. ויגיד, בואי נה, אז הוא צודק מה שהוא אומר פה. וואו, איזה מעניין. זה כתוב בתורה? לא ידעתי. ועוד דבר, ועוד דבר, והוא נהיה פתאום מועד שלך. ועוד דבר, הנה עכשיו הייתי כאן, באה לי אחת, התקשרו אליי היום, אומרים לי, תשמע, יש כאן אחת שרוצה להתגייר, והיא אומרת שהיא שואלת איפה אתה מדבר היום, שהיא רוצה לבוא להדרשה. אמרתי להם את הכתובת בבית דין. אני עכשיו רואה בקהל אישה לא לגמרי שחורה, אבל 80% שחורה. אמרתי לעצמי, כנראה הודית או משהו כזה. סוף ההרצאה, זה עד שזה, כן, זה אני, איך היא דיברה, כאילו היא ראתה את הקדוש ברוך הוא. איזו התרגשות, הייתה רועדת, הייתה מתבלבלת במילים. למה? שנה היא שומעת הרצאות. אבל מי? אינדו! עובדת אלילים גמורה! משתחווים לכל מיני פסלים, היא סיפרה לי בחמש דקות מאיפה היא באה, ואיזה עם מטופש יש לה, איפה שהיא גדלה, ומה זה האינדואיזם הזה, שזה דבר, לא רק עבודה זרה, זה עבודה זרה, אבל במדרגה הכי מטופשת שיש, לוקחים בן אדם והופכים אותו לאלוהים. לוקחים איזה גיבור תרבות, והוא נהיה האלוהים שלהם. אני אומר, אבל מה אתם מאמינים? מי ברא את העולם? גם בן אדם. אני אומר לה, אבל איך בן אדם יכול לברוא את העולם? הרי הוא נברא בעצמו. היא אומרת, היום אני צוחקת על השטויות האלה, אחרי ששמעתי שנה הרצאות שלך, אני מבינה את הטיפשות, אבל שאתה חי בתוך זה, אתה בתוך הצועה, אתה לא מריח. תראו מה זה. מתוך האינטרנט היא שמעה הרצאות, היא עכשיו עומדת להתגייר. הבית דין אמר לה, ראו שהיא יודעת את כל התשובות לכל השאלות. אמרו לה, תעברי ליד בית כנסת חרדי, ומיד קובעים לך תאריך לגיור. מרוב שהתפעלו ממנה, שומעים? ומראה לך מה זה אינטרנט. אם אחת כזאת שהייתה בתוך עבודת אלילים יומיומית, שהכי טומאה שיש בעולם הזה, זה אין יותר גרוע מההינדואיזם הזה, בתוך השיא הטומאה, בכלל אין לה שום קשר ליהדות, התחילה לשמוע הרצאות, והיום היא כבר חרדית, עוד לפני שהיא נהייתה יהודייה, תאר לך שאת האינפורמציה שהיא קיבלה באינטרנט, כל יהודי בעולם היה מקבל. היו עוד 5 מיליון שומרי מצוות? ודאי. זה היה משנה את כל המצב של עם ישראל. כל המצב עם הערבים, כל המגפת סרטן, כל מה שקורה היום בעולם, נורא והיום המצב של עם ישראל. נורא והיום. כל זה היה יכול להתהפך. רק מה? במקום לנצל את האינטרנט נכון, עוד מוסיפים שמן למדורה שעוד יותר מהר נשרף. זה הבעיה. השם נותן לך דברים, ואתה לוקח אותם ומשתמש בהם נגדו. נותן לך מכונית, נוסע לדיסקוטק יום שישי, בלילה, במקום לשבת בבית, לעשות קידוש, ללמוד דברי תורה, נוסע לדיסקוטק, רוקד עם קריסטין, וכל מיני כאלה, ואחר כך לוקח גם סמים, והוא מתעורר בשבת בארבע בצהריים, הוא בכלל לא זוכר איפה הוא, הבנתם? אחר כך הוא מתפלל למה הוא חולה, ולמה יש לו מחלות, ולמה הוא צריך ריאב, ולמה הוא נהיה אלכואליסט, ולמה הוא לא יכול למצוא עבודה, והוא לא יכול ללמוד שום דבר, והמוח שלו כבר שרוף מרוב הסמים שהוא ישן והרס את עצמו את החיים, ואחר כך הוא כבר מוצא את עצמו בגיל 40 ואין לו כלום בחיים, וזה המצב של עשרות, אם לא מאות אלפי בחורים ובחורות בעם ישראל. אם לא מאות אלפים. אני אישית מכיר אלפים. אז אני בתור בן אדם אחד כבר ראיתי אלפים שלא עשו שום דבר עם החיים שלהם. כלום. רק בזבזו ושרפו את הכל. אז מה, אם אני מכיר אלפים, אז מי יודע כמה עשרות או מאות אלפים יש. אבל מי שמכם יש לו שכל בראש, והשכל הזה עוד עובד, עוד הוא לא גבה לגמרי, אז עכשיו תקבלו החלטה, לא מחר. אומרים, שמע, זה דברי אמת. זו האמת, הגיע הזמן להוריד את האגו, הגיע הזמן להפסיק לחיות בבלוף, הגיע הזמן להפסיק לעשות הצגות, הגיע הזמן להפסיק רגל אחד בישיבה, רגל אחד בחוף הים, רגל אחד בישיבה, רגל אחד בדיסקוטק, זה לא עובד ככה. מי להשם אליי? או שאתה עם השם, או שאתה עם השטן. אתה לא יכול להיות עם השם ועם השטן כל 5 דקות לעבור צד. אתה חייב למצוא, לבחור. זה מה שכתוב, אין בן דוד בא, אלא בדור, בן דוד זה המשיח, או בדור שכולו חייב, או בדור שכולו זכאי. על מה מדובר פה? לעולם לא יהיה מצב שכל עם ישראל חייב, כולם רשעים, אף פעם לא היה, אף פעם לא יהיה. כולם צדיקים, אף פעם לא היה, אף פעם לא יהיה. אז מה מדובר פה? מה, הגמרא מדומיינת? הרי זה החכמים הכי גדולים בהיסטוריה כתבו את זה. מה? וחוץ מזה הם לא כותבים מדעתם, זה הכל קיבלנו בהר סיני. אז הם אומרים לך נבואה, המשיח יבוא בדור שכולו חייב או כולו זכאי. הפירוש שבני האדם, כל היהודים בעולם, יהיו בצד אחד. איזה צד? זה בידם. אבל הם לא יהיו רגל פה, רגל שם. אין כזה דבר. או שאתה בצד של האמת, או שאתה בצד של השקר, עד הסוף. או שאתה ערום בחוף הים, בהודו, מתודלק בסמים, חיים גויה, יש לך שלושה אחמדים ילדים, ואתה לגמרי מנותק, ואתה אוכל ביום כיפור, וכל הגוף שלך מלא קעקועים, ויש לך זנף סוס, ואתה כמו בהמה בשוק. כן, או שאתה ככה, בשיא התאומה, ב-50 שערי תאומה, או שוויתרת על כל השקר הזה, ובאת ולמדת תורה, ועלית מעלה מעלה, ועברו 20 שנה, ונהיית אדם ענק. או שאתה פה, או שאתה שם. כבר לא יהיה יותר כזה, אין כזה דבר מסורתי יותר. כבר היום רואים את זה, אין יותר מסורתים בעם ישראל. רואים היום שאנשים שמסתובבים כיפות על הזה, הצביעו נגד החרדים, הצביעו שהחרדים שישבו ללמוד תורה במקום ללכת לצבא, ילכו לבית סוהר. אנשים עם כיפה וחלק גם יש להם זקן. ואני שואל, מה זה, אפילו המלכי לא היה מצביע כזה דבר, אולי חושב פעמיים, כן? אבל הם הצביעו שבן אדם, תלמיד חכם, שהגיע לגיל 18-19 ורוצה לשבת ללמוד תורה ולגדול בתורה, והמדינה רוצה שהוא ילך לצבא ויסגור את התורה, שאולי גם הוא יהיה חילוני, כמו שההיסטוריה מלמדת, והם עם הכיפה על הראש הצביעו שהוא פושע, שמי שלומד תורה הוא פושע. נכון שלא כולם, חלקם אמרו, איך אפשר לאנחנו שנצביע שבן אדם שחשקה נפשו בתורה, שמשמח את השם כל רגע שלומד תורה, ידביקו לו תגיד תביד במדינת ישראל שהוא פושע, פושע שהוא יישב בבית סוהר עם רוצח, עם אנס, עם נואף, עם כל פטופיל, וזה שלומד תורה כל החיים שלו בקדושה, יישב יחד איתם באותו בית סוהר, ואנחנו נקרא לו פושע ויהיה לו עבר קרימינלי. איך יכול להיות שאנחנו עם כיפה על הראש נצביע? נכון, צריך שיש שוויון בנטל, יש חוקים במדינה, את כל זה יודעים. אבל כשאנחנו נצביע עם כיפה על הראש שמי שירצה להישאר ללמוד תורה ויסרב ללכת לצבא, אפילו אם זה דבר שלילי, אפילו אם זה נגד החוק, אבל שאנחנו נכתוב ונעזור לשונאי התורה שיכתב בהיסטוריה של מדינת היהודים, שאנשים עם כיפה שבעצמם למדו תורה בעבר, כבר מזמן שכחו מה היא, נצביע שמי שישאר ללמוד תורה יהפך לפושע במדינת היהודים, כזה דבר לא היה מעולם, זה מאז הרומאים לא היה כזה דבר. תמיד היו שונאי דת, מי שהיה שונאי דת לא היית ללכת עם כיפה.
יש לי שאלה, מתי זה קרה?
עכשיו, לפני פחות משבוע.
שבועיים, כן, משהו כזה.
פחות משבוע אישרו את החוק בתמיכתם של לפחות 11 חברי כנסת ממפלגה דתית. ששיתפו פעולה עם שונאי הדת, שכל מטרתם דרך אגב זה לא שוויון בנטל ולא שטויות. הם רק רוצים, יש להם חלום, שבמדינת ישראל יבוא יום ולא יהיה שום דת. לא שבת, לא תפילין, לא ישיבות, לא אוכל כשר, יהיה תחבורה בשבת, יוכלו להתחתן עם גויים, הומואים יוכלו להתחתן חופשי, כהנים יוכלו להתחתן עם גרושות, זה החלום שלהם, הם לא מחביאים את זה. זה מה שהם הרי נלחמים, מה הם עושים? הם כותבים במצע שלהם, לבוחרים שלהם. אנחנו נגרום שלא תצטרכו לנסוע לקפריסין להתחתן. אם אנחנו נהיה חזקים, אתה כהן, תרצה להתחתן עם הגויה, ואנחנו נגיד, אין בעיה. ואנחנו נכתוב בתעודת זהות של הילדים שלך שהם יהודים. אין שום בעיה, אנחנו נקבע איך הדת תהיה, לא השם. לא צריכים את הרבנים. אנחנו נחליט מה זה יהדות. אנחנו נחליט שהיהדות מתירה לגבר להתחתן עם גבר. אנחנו נחליט שיהודי יכול להתחתן עם גויה. אנחנו נחליט שאין כזה דבר לצום במדינה. אנחנו נחליט שאסור ללמוד תורה, אם תלמד תורה תלך לבית סוהר. אנחנו נחליט את הדברים האלה. כל החגים של עם ישראל, כל הצומות, כל התעניות, כל הטרגדיות, על מה זה? על הרומאים שעשו את הדברים האלה. על היוונים שעשו את הדברים האלה, על הבבלים שעשו את הדברים האלה, שומעים? אלה הדברים שעשו האימפריות של הגויים, ואנחנו כל כך שונאים אותם, ועשינו ימי אבל זכר לגזרות שהם עשו, כל החנוכה זה בגלל זה, ופורים זה בגלל זה, ונבוכדנצר, ותשעה באב, ו17 בתמוז, ו10 בטבת, זה הכל בגלל זה, והאחים והאחיות שלנו במדינת ישראל, שונאים את אלה ששומרים תורה ומצוות ולומדים תורה יותר ממה ששנו אותנו היוונים, מה הראיה? היוונים אמרו לנו, אתה רוצה להיות אחד מכמונו, תתייבן, לא רק שלא נהרוג אותך, לא נעשו לך כלום, ניתן לך כל מה שאתה רק רוצה. היום בארץ כבר יש דברים יותר גרועים מזה. אפילו אתה בא ואומר, סדר, אני נכנע. לא, עדיין הוא שונא אותך. הוא רק רואה אותך עם זקן וכובע או כיפה, הוא רוצה להרוג אותך.
אין בעיה להתגייס וגם לשמור על הדת.
אין בעיה. מי שלא לומד תורה צריך להתגייס. צריכים לעשות חוק בהדרגה, להרגיל ציבור 60 שנה.
רוצים לעשות את זה, בשנת 2008.
לא, 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 לא. תשמע טוב, הם יש להם מגמה אחת. הם לא מצליחים. תראה, אם היו באים ואומרים, תשמעו, יש הרבה שלא הולכים, לא הולכים ללמוד. הם סתם הולכים, והם הולכים, מה הם עושים האנשים האלה? בואו נעשה, נתחיל להכין את הצבא לקלוט חרדים. נעשה להם פלוגות של חרדים, בלי נשים, אוכל כשר. ולאט לאט הצבא כל פעם יקלוט עוד אלף, עוד אלף, עוד אלף. יעברו 20 שנה, כבר הצבא יהיה חצי חצי. חצי חרדים, חצי חילונים, אין בעיה. לא, בעיה זה לא זה. הבעיה שהם רוצים לעשות חוק שכל, חוץ מכמות קטנה מאוד, לא זוכר את המספר, הם נתנו איזה 300, 500, לא יודע כמה, פטור לכאלה שהם עילויים. זאת אומרת, רק מי שגאון יהיה מותר לו ללמוד תורה. אבל מי שהוא סתם חכם, הרי מה, רוב הרבנים לא גאונים.
אני שלא ילמדו תורה
בכלל. הלכו בגיל 18 לצבא 3 שנים. עכשיו בצבא אי אפשר ללמוד תורה. יש דברים לעשות. יש לנקות הטנק ויש לשמן אותו ויש לקום לבוקר ויש ריצות ויש אימונים ויש מטווחים ויש כל מיני מסעות. מי יש לו עכשיו זמן בצבא לתת לך לשבת ללמוד תורה או להתפלל במניין? מה יש להם זמן בשביל זה? ותפילת ראש חודש ומוסף? אין זמן.
הם אומרים שהם רוצים כאילו לסדר את העניין
עד שנת 2017 שיהיה... לך תבדוק את הסטטיסטיקה. כל חובשי עקיפה, עקיפה שנכנסו לצבא, מאז קום המדינה ועד היום, תראה, אני אומר לך ממאמרים שאני קראתי, שמעל 90% גמרו את הצבא חילונים גמורים. ואם אתה לא מאמין, אני יכול להראות לך מאמר שיש לי מלפני 17 שנה, של ראש בני עקיבא, שאומר... שרוב בנינו שמתגייסים לצבא, הם הרי כולם הולכים לצבא, אחרי 3 שנים מסירים את הכיפה לגמרי במהלך השירות הצבאי. למה זה? הם גם ככה היו רובם חצי חצי, ביום שהתגייסו. בא הצבא וגמר את המלאכה. עכשיו החרדים, נגיד אלה שגם כן מתנדנדים, צ'יק צ'ק יהיו חילונים. ואלה שלא מתנדנדים, 3 שנים לחיות בלי תורה, בלי מסגרת, בלי קהילה, בלי כל מה שהם התרגלו. הם נופלים, מה אתה חושב? זה מתכון לחורבן, הבנת? עכשיו, תשמע, עוד פעם, אם יעשו את הצבא מיוחד לחרדים, שזה סתם יעלה מיליארדים למדינה, והמדינה לא צריכה את החיילים האלה, והמדינה עולה לה כסף להכיל אותם, והמדינה צריך לתת להם דברים שהצבא לא מתאים לו לתת. הצבא לא יכול להרשות שחייל שאתה משקיע בו אלפי דולרים אימונים ועוד אלפי דולרים לקיים אותו כל שנה, תיתן לו שעתיים להתפלל ביום ותביא לו אוכל בדת שעולה לך כפול ואתה תיתן לו כל מיני צומות והיום חופש זה לא מתאים לצבא. הצורה שהצבא מתוכנת היום לבין תורת ישראל זה שני ניגודים שונים. זה סתם בלוף אחד גדול. לשנות את הצבא בשביל החרדים זה לא דבר הגיוני. ולהכניס את החרדים לצבא ולהגיד להם הכל יהיה בסדר, זה גם כן לא יעבוד. וסתם המדינה, אני אומר לך, המדינה יש לה יותר מדי חיים. להפך, צריך להקטין את הצבא היום. תשאל את הגנרלים הגדולים, אני קראתי על זה, הרבה מהם אומרים, על מה בכלל רוצים עוד חיילים? גם ככה יש עודף חיילים. אז צבא גדול זה צבא שהוא מסורבל והוא עולה הון תועפות, מה אתה חושב? אתה יודע כמה חיילים לא עושים כלום? גננים, עוזר טבח, שבוע שבוע. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שבוע שבוע? סתם, הוא שבוע בא מ-8 עד 12, מבשל מרק, חותך קצת נקניקים, עושה קצת שניצלים ופירה. 4 שעות, רגע, 4 שעות ביום, אחר כך הוא שבוע בבית. אז אני שואל אותך, למה הוא שבוע שבוע? כי יש יותר מדי חיילים. אז אומרים, מה נעשה עם כולם? ניתן לו שבוע לבוא ושילך שבוע ונעשים במקומו. יש יותר מדי חיילים. קודם כל שיבטלו את השבוע שבוע הזה. כל הטבחים במקום להיות שבוע שבוע היו 3 שנים רגיל כמו שאר החיילים. כבר אתה צריך להוציא מהצבא אלפי חיילים. יש לך עודף חיילים. חוץ מזה החרדים הם לא בדיוק חיילים מצטיינים. הם לא ירוצו עכשיו עם נשק והסתערו על המחבלים בלבנון.
להרוג, נכון? אז איך הם רוצים לגייס אותם?
בזמן מלחמה מותר להרוג, אבל אתה צודק, יש הרבה חוקים, למשל, אני אתן לך דוגמה. ברגע שיבוא אליך ערבי עכשיו עם אבנים, כמו שעכשיו בעזה וזה, ויתחיל לזרוק עליך אבנים, התורה אומרת מיד לירות בו כדי להרוג אותו. הבא להורגך או שכם להורגו. אבן יכולה לפגוע בראש, להרוג, אתה צריך לרסס אותו, לא להשאיר לו זכר. מה אומר הצבא?
אם אתה הורג אותו, אתה יושב בכלא.
בדיוק, הבנת? אז החוקים של הצבא הם נגד התורה. הבנת? החוקים של הצבא הם נגד התורה. החוקים של הצבא, אי אפשר לשים גברים ונשים ביחד באותו בניין. אין, אי אפשר כזה דבר, כן? טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.